התחלתי להקליט. תראה איזה יופי.
זה מרגש.
שתי, מה אתה אוכל?
אני לא אוכל כלום.
אתה כן אוכל, אני אוכל את אוכל.
מה אני אוכל?
את הכובע.
אני אוכל את הכובע. אנחנו נתחיל.
וואי.
אנחנו נתחיל, רגע. דורון, מגיעות לך ברכות. איתנו למי שלא מכיר.
לא נעים להגיד, אבל לא מגיעות לי שום ברכות.
לא, על הגיוס לכסף של החברה.
זה נכון.
על מה חשבת?
כן.
יפה.
זה באמת מגיעות ברכות.
כן.
לכל הצוות, לכל הצוות.
לכל הצוות. זה סיפור יותר ישן, אבל נכון? זה רק בסוף. זה יוצא לעיתונות. גייסתם?
גייסנו, הסיבוב נסגר בסוף נובמבר.
כן, וזה יצא לפני איזה שבועיים. וזה
יצא בינואר. יצא בסוף, אמצע ינואר.
אוקיי.
כן, כי אתה יודע, זה מסוג הדברים, אתה מתכנן את ההודעה לעיתונות למאורעות מסמכים. הסיבה האמיתית שיצאנו עם ההודעה לעיתונות, כי
אני... גיוס כוח אדם.
בדיוק, כי אנחנו מחפשים פרודקט מנג'רס.
על...
לא לעשות את זה פה?
אם אתם פרודקט מנג'רס טובים, אבל אין לנו מאזינים איכותיים, זו הבעיה.
אני דווקא מכיר חלק מהמאזינים שלכם, הם מאוד איכותיים. אתה יודע, זה היה כאילו small and prestigious. זה תמיד גרם לי טיפה לקנה. אמרתי כאילו, אתה יודע, גיקונומי, אמנם יש לו יותר מספרים, אבל הקהל הוא לא כזה איכותי כמו...
הוא לא איכותי כמו שהוא פנאטי.
מה, אצלם או אצלנו?
אצלנו.
אצלכם.
אצלנו פעם, אני אגיד לך מה הבעיה.
אצלכם אנשים שמאזינים מאזינים, למרות הקושי.
הם טיפה מוגבלים.
למרות הקושי.
תקשיב, היה לכם
את השרשור הכי טוב אי פעם.
אני אתן את הרקע. אני אתן לכם כבר קרדיט, כי בסך הכל אני חושב שצריך להרים אתכם. אני אוהב לתת...
תודה רבה.
לעזור לפודקאסטים
החדשים. הפודקאסטים החדשים. לשנות מבפנים. היה לכם פודקאסט, ראה מביא את רבקה טובלי, נדמה לי, אימא לאוטיסט, שהיא איפשהו, זה היה מקסים, כי היא גם סיפרה איך היא פעם הייתה מתנגדת חיסונים, כשהיא עוד לא ידעה שום דבר, ועכשיו היא התקדמה לזה שהיא...
הייתה מתנגדת חיסונים לפני שהבן שלה היה...
לא, 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 לא. היא סיפרה, ואני חושב שזה לגיטימי לגמרי, לפני 20 שנה, לא הייתה מודעות, היא רק שמעה כל מיני שברי דברים, ואז לא חיסנה את הבן שלה. היא עם הזמן, או היא בעד חיסונים וכל הדברים האלה, אבל היא מדברת גם על כל מיני דברים שלה, ששאלתי את דוקטור גיל צ'פניק, ואומר שאין קשר בינם ובין המציאות, כמו הסיפור הזה שצריכים לשקשק את הבקבוקון של ה...
אחרת.
של החיסון,
שהכספית שהיא
שוקת.
זה דבר ראשון, ושתוספי מזון וכל הדברים האלה משפיעים. אז כאילו הייתי אומר שבין, זה היה יפה מאוד, כי בין אנטי חיסונים לצד השני, איפשהו על הספקטרום.
כמה אהבת על הפאנץ' שלהם?
לא, הוא בא לי טבעי, אבל הכנסתי אותו.
כמה חשבת על הפאנץ'
שלהם? אבל הכנסתי אותו. לא, ואז... ואז איזה מישהי בפורום שלכם, שהפך להיות מפורום של חבר'ה אינטליגנטים לפורום של אנשים שעושים פרסמות למידה ונשים שיש להם טריגר, כתבה, תגידו לי שלא השתמשתם במילה מוגבלים.
ראיתי את זה הבוקר.
או שזה היה פנטסטי, כל כך אהבתי את ה...
אז אני חייב להגיד לך שראיתי את זה לפני שנרדמתי, זה באיזה חצות שלנו זה היה.
זה סיבה למסיבה עבורך, לא?
ואז, לא.
אתה יודע, אני
רואה, אתה מתמלא באושר.
אני אגיד לך מה היה, אני עכשיו מנסה לקרוא ספרים לפני שאני הולך לישון, ולא טלפון. זה ממש עזר לי להירדם. כי אחרת אני הייתי שתי לפני בוקר, אני ער.
אוקיי.
כי יש כל כך הרבה אנשים לריב איתם באינטרנט.
כן.
ואז התחלתי, אני קורא איזה ספר די גרוע בעברית, הקריש או משהו כזה.
על אורן דוברונסקי, ויסמין, ומי עוד שם נמצא?
זבקוביץ', זוהר לבקוביץ'.
לא, זה ספר של מישקה בן דוד כתב, ספר כאילו...
הוא הקריקטוריסט?
זה מישל קישקה.
מישל בן דוד זה המוסד. תראו כמה נכנס לאנקדוטה, אנחנו כבר באינספשן, אנחנו בחלום הרביעי פנימה.
אוקיי, נו.
ואז אני כאילו יושב, ואז כאילו אמרתי, אבל רק אסף איש קטן בפייסבוק, אני מנסה כאילו להירדם בלי זה.
חייבים.
ואז אני רואה את הדבר הזה, ועוד אין גובה. אני אומר, מוקדם מדי, כמו בישיבה טובה בעבודה. אתה אומר, אני לא אקפוץ ראשון, אני אחכה 6-7 שעות, זה טוב להתבשל, אתה יודע, מריח את השון.
ייתן לי כמה לייקים ותגובות, נגעו בבוקר יותר בשר על ה...
עשיתי את ה-send me notifications for a new comment, הלכתי לישון, קמתי בבוקר, אני כבר רואה...
Rest in peace, my inbox.
לא, ואז אני רואה בצ'אט שלנו, אחרי מסתלבטים, אני אומר, אוה, אתה שומע לי את הנקל של... אוקיי, עכשיו תורי, ואז כתבתי את המשפט.
רגע, ניתן את הרקע, כי היא אמרה, לא אומרים מוגבלים, אומרים אנשים עם מוגבלות.
אבל היא אמרה את זה נסער, כאילו זה...
תגידו לי שלא אמרתם את זה. תגידו לי,
אני בטריגר,
אני בטריגר, מה יתרגיעו אותי?
ואז, בכל יותר, כל מי שליברל, ליברטריאן, או על הספקטרום של הדבר הזה, נכנס באימא שלה ברצינות, היא ענתה להם ברצינות, כמה טיפה הצטרפו אליה, טיפה לא, ואז החלטתי להגיב ואמרתי...
כן, כתבת.
בחיית יהובה.
בשם יהובה.
בשם יהובה, איזה דיון מפגר. כן. בום! איזה אופי, זה לזרוק חזיז לתוך לבד.
נכון, נכון.
מדורה, איזה כיף.
אתה יודע, והיו לי בדיחות שהייתי ממש גאה בהן שם. אתה יודע, הדתיים אומרים אלוקים במקום אלוהים.
כן.
אז הם אומרים גם יקוק במקום יהובה.
יש להם כל מיני, מחליפים את היוד ואת ה' בקוף.
או שאין אנשים, כן. או ש... מישהו כתב שעל שמאלנים משהו, אז אמרת, זה לא אנשים שמאלנים, זה
אנשים ששמאל להם.
ששמאל להם, זה לא שרלטנים, זה אנשים שיש להם שרלט. לא משנה.
זה מזכיר לי שיש איזה בחור בעבודה שמדבר איתי בעברית.
כאילו הוא מתעקש לדבר איתך בעברית?
לא, הוא מדבר עברית.
אוקיי.
אני אדלג על הסיפור הזה, אני יכול לסבר אותו, כי זה ה-N שווה מאוד נמוך.
אוקיי.
אז אני אדלג, אני אספר לכם זה באופליין.
אוקיי, ספר לנו באופליין.
אבל סיפור דומה ש...
אבל כל העם, תדעו לכם...
שיש סיפור באופליין.
חבל לכם על הזמן למאזינים.
זאת אומרת, את הבאה הייתי פתח בלא.
לא, אני לא מאמין, ואת פוצצת לי את המוח. זה היה סיפור כזה.
אני חושב את הפעם הראשונה...
הפעם הראשונה...
מאז שאנחנו בתוכנית הזאת, שאני אשכרה חושב שזה...
שזה מוגזם?
עד כדי כך חמור שאני לא אגיד את זה.
אוקיי.
אני לא רוצה לסכם אדם אחר, על עצמי הייתי אומר את זה.
אוקיי. בפעם הקודמת שהקלטנו תוכנית בפורום הזה, זה לדעתי היה לפני איזה שנה וחצי.
משהו כזה.
היית בערך דבש עם ארצות הברית.
כן, הייתי בטול אמריקאי.
אוקיי, אז אנחנו באנו לדבר על...
זה לפני שלקחתי אותו לרמן הראשון שלו.
כן.
כמה רמנים אכלת מאז?
הרבה. לפחות פעם בחודש, בחצי שנה האחרונה זה רמנים קטוגנים, אני לא נודלס בצד.
אז קודם כל יש... יש נודלס קטוגנים.
כן,
מפטריות.
כן. זה מייצות כאלה.
זה מפלסטיק בגדול.
כן, זה גם טעם היום ונורא.
וזה יוצא לך בתוך התחת ארוכה בקקר.
ואתה לא קונה את זה בסדר, אתה קונה את זה בפרייס.
אבל...
בבית הקיטים.
האמת היא, אני פשוט שם ברמן כדי שהוא יהיה קטוגני, אני מבקש שיוציאו לי את היתריות ואני שם עוד בשר ועוד ביצה, ואז זה כאילו סוגר פינה יפה. הרמן ההוא עדיין היה מהטובים שאכלתי פה. זאת אומרת, אכלתי כבר, אני חושב, בקלות 15. הוא היה באפר מהטובים, גם הדינמיקה הזאת של כולם עומדים ליד התור, מחכים שהמקום ייפתח, ואז אתה נכנס, אבל לא נחמד, אתה מתיישב, זה כאילו תחושת סופ נאצי כזאת, שאתה לא מאמין, כשאתה רואה את הפרק של הסופ נאצי, אתה אומר, אוקיי, סבבה, הם מסתלבטים, אין דברים כאלה, זה לא, בארץ אין סופ נאצי, אף אחד לא, גם אם פותח לשעתיים, אתה יודע, שווארמה אמיל בחיפה פותח לארבע שעות כל יום.
כן.
אבל הם נחמדים.
ושלא לדבר על הפוזר.
הם נחמדים, הם לא גסי רוח. פה גסי רוח. וטעים.
לא, אבל זה קטע יפני כזה.
באמת?
זהו תכליתי כזה, אתה, what you want? כמו גם הבטריות שלך, נכון?
כן, הלכתי לרנץ' 99 ליד הבית.
זה יפני, זה לא סיני.
זה סיני, רנץ' 99
זה סיני. רנץ' 99 זה יפני.
לא. זה סיני. ונזכרתי שאני צריך לקנות בטריות. כל הזמן צריך לקנות בטריות, לא יודע למה.
ילדים, מה זה למה?
לא, יש לי גם כל מיני מנעולים בבית, חשמליים וכל הדברים האלה.
יש לו פלאשלייט וגם אחד כזה שעושה אור.
בדיוק. אז ניגשתי לקסטומר סרוויס, כי שם אמרו לי שיש. אז יושב שם איזה מישהו שקוע בטלפון שלו, ואז הוא אומר לי, what you want? אמרתי לו, I need AA batteries. אז הוא נותן לי חבילה עם 4.
אוקיי.
אז אמרתי לו, you have a bigger pack? הוא אומר לי, bigger pack, you go Costco. וחזר לה...
מעולה.
וזהו. אז לא קניתי אצלו.
כן?
וכל פעם שאתה טיפה מתגעגע הביתה, לך לאיזה משהו של סינים, אתה תדבר קצת משהו שמשיחק טיפה...
bigger pack, you go Costco.
אני לא מתגעגע. אני לא, תקשיב, יש פה משהו...
אוקיי, עברה שנה וחצי.
עברה שנה וחצי. הילדים התאקלמו פנטסטי. החברה צומחת ומצליחה יותר מחודש לחודש. אני אמרתי לאשתי לא מזמן, חוויה הכי לא נעימה בסיטואציה האמריקאית שלי לפחות כרגע, זה שאין לי פה באמת צוות. זאת אומרת, אני עובד מהבית ואני עובד מול ישראלים, ואני עובד רוב הזמן בשעות שישראלים ערים בהם, שזה אומר שאני, היום שלי מתחלק לשתיים, אני מתחיל בשבע בבוקר עד פחות או יותר אחת, שתיים בצהריים, ואז אני קצת עם שיחות אמריקאים, ואז מגיע משפחה וילדים, ובעשר בלילה מתחילים עוד פעם שיחות מול ישראל.
אתה עושה את זה עם וידאו?
כן.
מאוד קשה לעונן ככה.
נכון, נכון. אני גם מקפיד לא, שזה בכלל...
מה שגדלנו.
מה שגדלנו. הרבה פחות, כן. בכל זאת זה לא רק אני וראם.
כן, 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 כן. אבל זה נורא מבאס, אתה יודע, כאילו זה... ואני לא מדבר על סוף השבוע.
יש איזה כינוי דרך אגב, מנכ״ל בתחתונים.
באמת?
כן, אני הייתי מנכ״ל בתחתונים בארץ, כי אצלי כולם היו פה ומישהי בפיליפינים, והייתי מנכ״ל בתחתונים, הייתי כאן בבוקר, אומר לליטל, טוב, יש לי כמה ישיבות, הייתי צריך קשר לשותף שלי במישיגן.
וואו.
והייתי כאן בבוקר.
כמה זמן נחזקת
ככה? שם טישרט, ובתחתונים יושב ואתה עושה ישיבות. והדבר הכי שאתה לזכור זה לא לקום, ללכת להביא קפה.
כמה זמן עשית את זה?
שנה.
שנה.
אתה זוכר את זה כחוויה קשה?
תשמע, הקטע זה שאני הייתי בישראל, אז היה, אתה יודע, משפחה, חברים, קפה, תל אביב. אין לך את הבדידות מעבר לזה. לאנשים שנמצאים פה כמנכ״ל בתחתונים של צוות בישראל, אתה ישראלי עזר במדינה זרה, ואתה גם לא ליד הקבוצה שלך, אז אני חושב שזה כפול שלוש יותר
קשה. כן, כן, אז זאת החוויה.
כן. הייתה לי השבוע שיחה... מה שטוב שיש לך תאמים פנויים בישראל, אז אתה הולך לאבא שלך, לאחיך, לחברים.
נכון.
כן, אז זה לא.
וגם הסופי שבוע הם לא פיקניק, כי מוצאי שבת בישראל...
עבודה.
זה שבת בבוקר פה. זאת אומרת, אין בעצם וויקנד. אני כבר, מאז שסגרנו את הסיבוב גיוס, אז גם שבת, גם ראשון, באופן קבוע, שיחות עבודה. ואשתי כמובן נעפה על זה, ומאחלת לי כל מיני...
איחולים.
איחולים. אבל אתה יודע, זה לא... כשהסטארט-אפ מצליח, אז אתה לא בררן.
בצרות טובות, אתה אומר.
בדיוק, בתור מישהו שסגר כבר שני סטארט-אפים בחיים שלו,
חכה, אתה סתם מברך. אתה לא יודע, הכל יכול
לקרות. בינתיים, זה נכון. הכל יכול לקרות. הכל נכון לבינתיים.
לאשתך עוד יש תקווה.
נכון, זה נכון. אבל זה הרבה יותר טוב מלא.
כן.
מ-end product market fit ומגרדים כסף ממשקיעים.
ללכת עם כזה עם הראש קרות במעגלים.
כן, כן, כן. ולספר. הרבה פחות. מעבר לזה, תקשיב, אמריקה מדהימה. המקום הזה באמת בנוי כדי לייצר איכות חיים למי שגר פה.
אוקיי, אז אם אנחנו נחזור לפרק 14, אלמותי אצלכם, שבו למעשה התחילה הנסיקה שלכם כפודקאסט.
היה איזה עורך פיבוטלי.
פיבוטלי, שבו אני אמרתי, עכשיו אתה תעשה, מה טוב פה?
מה טוב פה?
לא, מה גילית שטוב פה?
שלא חשבת.
שלא חשבת בפרק שדיברנו קודם. מה תגליות שם? מעבר לרמן.
פוקי, פוקי בול.
זה לא נעים להגיד, אבל הכל טוב פה. פשוט הכל טוב פה. המיסים נמוכים יותר, הערך של הכסף גבוה יותר, האוכל זול יותר, ההיצע עשיר יותר. כל מוצר שאתה נוגע בו הוא איכותי יותר. אמרתי את זה בפרק לפני שנה וחצי, אני עדיין נמום מהדבר הזה שכל שקית פיסטוקים אין בה סגורים.
כן, זה נכון.
אין בשקית שלמה של פיסטוקים. אתה קונה שקית פאונד, 400 גרם פיסטוקים, אין סגור אחד.
זה הסיבה שאני נשארתי, שתדע לך.
הפיסטוקים.
זה אחרי שקית אחר, אני יודע, תקשיבי.
תקשיבי, יש נקודות כאלה שאתה אומר...
אני קניתי השבוע.
אני עברתי עכשיו על שקית שלמה של פיסטוקים, ולא היה לי סגור אחד.
ואני חותם לך שאם תחפש באמזון או בייבי, תמצא שקית של סגורים. מישהו ישב לקח את כל הסגורים ועשה סקנדרי מרקט לזה.
כן. אני השבוע קניתי גרעינים שחורים.
וואי, זה קשה למצוא פה.
לא קשה בכלל, גיליתי שהסינים אוכלים אותם.
אה, בעצם לא.
אני חושב שהם פחות טובים פה.
לא, הלכתי לסינים, הם ענקיים. הם ענקיים, הם בגודל של 3 סנטימטר.
הסינים?
לא הסינים ענקיים. הסינים הם בערך בגודל של
של בנו את זה ביחד של
הגרעינים.
לא,
גרעינים בגודל של איזה 3 סנטימטר.
מה עוד?
חופש.
עכשיו אמרת שאין חופש.
לא חופש, אלא חירויות. חירויות של בני אדם. התחושה שאתה יכול לזוז למרחקים מאוד ארוכים, וזה עדיין אותה אומה, אותה מדינה.
אתה
יודע, אתה אומר כאילו, 5 שעות טיסה מפה, זה עדיין אמריקה.
כן.
והחופש הזה, אתה יודע,
אבל גם אם אתה טס מישראל 5 שעות, גם סביבך כולם ישראלים.
אבל אתה לא בין המקום.
דורון, תראה מה מצאתי פה.
מה זה 5 שעות מישראל? זה לונדון. זה אזרחות אחרת, זה מדינה אחרת, זה חוקי עבודה אחרת, זה לא.
אפי, מה אתה עושה בדיוק?
הוא מסרק את זקנו, מבריש את זקנו.
מבריש את הזקן שלך?
קנית, זה שמן זקן? כן. הדבר הזה? כן. התחלת טיפוח? דולר שייב קלאב?
אין, VP חייב להיות עם זקן.
התחלתי לגדל זקן.
מאוד יפה לך.
כן, אמרו לי.
אתה נראה רציני.
אבל הוא התחיל להתקרזל לי פה בצדדים קצת כזה, כמו איזה שטיסל.
כן.
כן? סליחה, אני גם מסלסל אותו בישיבות, אני כשאתה יודע שאתה מתפלפל, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, יוצא לי כזה מבטא של חרדי.
מה הפשט?
מה הפשט? תראה ג'ייסן, אני נורא אוהב את הניסוי שלך, אבל בסובב איזה שערה מגילה כזאת, ואז אמרתי, איך אני משיג זקן שיותר ריגל, יותר
מלכותי,
כן. ואז כמו כל דבר ביוטיוב יש תשובה לכל דבר באנגלית. ואז הסבירו שיש קיטים כאלה, וב-$19 אני מראה פה למאזינים, אתה מקבל בקבוק שמן, 3 טיפות על הידיים, עושים ככה ומושכים.
Beard oil.
2, וקס.
וקס.
וקס זה נקרא beard balm. balm. ויש מסרק, שזה לפתוח קשרים משמעותיים.
וואו.
ומברשת, שאתה עושה עם פה.
זה נראה כמו כזה שהם צחצחים זה נעליים.
אני די משנה שהם לקחו את הדברים האלה.
הזקנים של גברים בסן פרנסיסקו זה דבר מדהים.
עם השפם המסתלסל, יש לנו כמה כאלה בעבודה.
תקשיב, אני כאילו הייתי בשבוע שעבר יום רביעי, היה לי יום של פגישות בעיר וצפונה.
בקסטרו.
בטוויץ', זה לא קסטרו, זה לא זוכר.
טוויץ' לא, זה דאונטאון.
זה דאונטאון.
כן, זה לא חוק ממני.
תקשיב, הזקנים של החבר'ה שעובדים בטוויץ' מאוד מרשימים.
ה-118.
מאוד מרשימים. תקשיב, זה כאילו...
הרצל.
מה זה הרצל?
לא, הרצל, אבל יש לנו חבר'ה בעבודה עם שפם כמו דלי, והם שמים לך את הוואקס הזה, הם עושים לך כאילו.
מאוד, אתה יודע, זה ברמת טיפוח פסיכית.
אני רואה כאלה, אני רואה כאלה, אני בטוח שהם תכף יעשו לך ככה, את העמדת הגרוף הזו של
חוקי חייקי פנסברי.
איפה הקרקס? You hear me out now, lad.
כן.
הם ישר לדיקנס פר משם.
כן.
הייתם בדיקנס? אז חופש, כן, היינו. מדהים.
כן.
מדהים, זה חוויה מטורפת לגמרי. זה, אתה יודע, זה גם סוג הדברים...
אבל אתה יודע שבשנה אחת אתה לא תבין את הכל. אני אגיד בפעם, הרבה פעם הרביעית כבר, וכל פעם אני מגלה אנלוקים חדשים. נגיד שנה שעברה שאיתי הלך, נכון, יש את ה... למי ש...
יש את הטאון
חייר. רגע, אפשר לעשות את זה בנוכחות.
בוודאי, תעשה.
למי שלא יודע... דיקנס פר זה בעצם תיאטרון, יש מלא כאלה פה, זה תיאטרון אקטיבי, זה בעצם יריד.
עצום בגודל, עצום, תחשבו על מרכז...
גני התערוכה.
גני התערוכה.
נכון, אפשר להגיד, בגודל של גני התערוכה כזה.
כן, סרון המרקט, כפול 2.
אבל זה במין הנגר ענק, שנקרא קאו פלס, שפעם היו עושים בו תערוכת פרות, לאנשים שקונים פרות.
כן.
ומאז הוא מרכז ירידים כזה. הוא מרכז ירידים בירושלים, גני התערוכה, ובעצם הופכים את כל האזור הזה ללונדון של המאה ה-19, לפי כתב של דיקנס, ומלא דמויות על סמך הדמויות השעות של דיקנס מתרוצצות שם.
מטורף.
כן, נראה לי דיברנו על זה אחד
הפרקים. וכולם עם קרקטר, ובעלי מקצוע, והצגות, ומופעים,
ומראים איך הם עושים שם מטבעות.
מה שיפה, 300 מהם הם שחקנים בתשלום, וכל השאר זה אנשים ששמים כסף, והם בדמות והם לא יוצאים ממנה.
כן, זה קוספליי, זה תכלס סוג של קוספליי. אנחנו גיקים, הם באים ליריד, והם קוספליי.
והם מכירים אחד את השני, מפגשים כל שנה, וגם יש ילדות וזה. אז יש את הילד, יש מלא דברים אינטראקטיבית שם. אתה יכול ללכת למין קברט כזה, אתה יכול ללכת לאזור של הזונות והפושים, ואתה יכול לאזור של הילדים. ואחד הדברים שיש שם זה פוסט אופיס. יש ממש סניף דואר, שאתה יכול כאילו לשלוח כאילו מכתבים או כאלה. אז בעצם אתה שולח ויש ילד בוי כזה שרץ ומחפש את האדון הגברת.
כן, הוא שלח לי. הוא שלח לי אחד.
אז אנחנו בדיוק יצאנו כשאיתה הגיעה.
השארת לו טלגרמה?
כן, אז מישהו רץ שמזרק, מיסטר גולד, טלגרם, מיסטר גולד, ואז הוא הביא לו לאמפ אוף קול.
גדול.
שזה מין העלבה של ה-118.
כן.
אז הוא לא מבין מה קורה, ואז מישהו הביא לו גוש פחם.
מעולה.
זה היה גוש גדול, זה היה גוש קטן.
זה עוד דוגמה לדברים האלה, זה כאילו כל דבר...
בישראל לא מוכן משפחה,
באמת עולים. לא, תקשיב, יש בישראל פסטיבלים, ויש דברים שאנשים כאילו עושים שהם על הספקטרום בדרך לשם.
אני עשית לי טריגר.
אבל האולין הזה, זה משהו שאתה חווה אותו בארצות הברית, כי התחושה שאתה מקבל זה שבעצם אין פה כלום חוץ מתרבות. החיים של אנשים ביומיום, אין באמת מלחמות.
אין מלחמות, אין, אני לא יודע, הזיהוי הפוליטי שלהם הוא יותר בין הסטייטס. בתוך מדינה, אתה מסתכל היום על קליפורניה, קליפורניה היא ליברלית. אז איך אנשים מבדילים אחד את השני? איך הם יודעים את מי לסנוע?
קבוצת ספורט.
בדיוק, לפי קבוצת ספורט, לפי אלה מעריצי סטאר טרק, אלה מעריצי סטאר וורס, אז אנחנו שונים אותם עם נחותים, כל מיני כאלה. וזה מקסים בעיניי, יש פה המון סאב-קלצ'רס, יש פה מגוון אנושי עצום.
רק לסייג, זה נורא נורא קליפורניה, ונורא נורא נורא קליפורניה. לך לאיזה, אמרו לי, כשאני דיברתי ככה כמוך, במורטיזציה,
חברים לך שיש... למונטנה.
לא, לך לג'ורג'יה, או לך למונטנה.
כולם סונים
שם. לך למונטנה את זה.
כולם סונים את אותו.
למונטנה זה כולם גנרים, וברגע שאתה נראה טיפה, אתה האמת, ילך לך בסדר, אבל כמו שאיתי פעם אמר שיש לו חלום, לעשות רוטריפ באלבמה או משהו כזה, ואמרתי, אני אצטרף לך, אני אגיד שאני אהבת שלך. כי רק ככה זה יעבוד שם. אז אמרו לי...
אתה לבן, זאת אומרת, זה לא... אתה לא באמת...
איזה לבן, הוא רג'יב.
במונחים של אלבמה, זה יותר גרוע מלי... לא יותר גרוע מאוד שחור, אבל אני מידל איסטרן או אינדיאן, שזה לא טוב.
אתה חושב שבאלבמה מידל איסטרן זה חריג?
כן.
בטח. זה מה שאמרו לי, אמרו לי, תשמע, אתה לגמרי באשליה פה, אבל לי זה בכלל בועה בבועה בבועה בבועה, כאילו זה אימא של בועות במונחים אמריקאים.
זה נכון.
ניו יורק והקוסט הם סבבה. אפילו תלך לסן דיאגו זה מתחיל להיות גנרי כזה.
כי מה? כי היספנים?
לא, כי סן דיאגו זה לבנים. זה המעמד העיקרי.
זה לא יותר היספנים מלבנים בסן דיאגו?
היספנים, יש הרבה יותר היספנים בנותני שירות.
אוקיי.
אבל אין לך היספני, כמו שאגב, תמצא לי בוואלי, היספנים שהם בכירים בהייטק או...
הבנתי.
בלבטים כאלה. אז בקיצור, יש אחד דברים שמגיעים לפה, חיים בוואלי, ואז אומרים, וואו, אמריקה מדהימה. לא, הוואלי מדהים.
כן.
הוואלי רבתי.
כן. אז אני מאוד נהנה מזה.
אני הייתי בפיניקס, נגיד, הייתי בשוק.
זה באמת כיף לא נורמלי, הדבר הזה.
שמע, הייתי שבוע שעבר, עכשיו יש לי צוות חדש שנמצא בסיאטל, אז אני צריך להיות פעם בכמה זמן בסיאטל. הייתי שבוע שעבר, הבאתי איתי מישהו מהצוות שלי גם. ואז גמרנו את הישיבות מוקדם, היה לנו שעתיים לפני שהיינו צריכים לחזור בערב חזרה הביתה. הסתובבנו בפייק מרקט. מכיר את המקום?
שמעתי עליו.
מקום מאוד נחמד. זה האב טיפוס או הטמפלייט שלפיו היום עושים את כל השווקי אוכל למיניהם. זה התחיל בתור איזה שוק דגים, ואז זה פשוט מקום מקורה, שיש בו המון 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 חנויות כאלה קטנות והכל. ואז עברנו ליד איזה חנות אנטיקות, ואז הוא אומר לי, מישהו שאני חושב שמכיר אותו טוב, חכה שנייה, נכנס פנימה, ויוצא החוצה מאושר, הוא מחזיק ביד קד, מחמר בגודל של 5 סנטימטר, ואומר, זה בדיוק מתאים לאוסף שלי. עכשיו הייתי בטוח שהוא צוחק עליי, זה בדיחה ב$3, כאילו, ואז אמרתי לו, לאיזה אוסף זה מתאים? הוא אומר לי, אני אוסף כאלה קדים, אנטיקות. ואז נכנסנו פנימה, כן, נכנסנו פנימה, אמרתי לו, אני לא מאמין. ואז נכנסנו פנימה, ואז אני מתחיל, ויש שם ערמה, אולי 200. ואז אני מרים כל אחד ואני אומר לו, אז תקנה גם את זה. אז הוא אומר לי, לא, לזה יש ידית. אז תראה, תקנה גם את זה. ואז הוא מראה לי...
תת תרבות, אחי.
כן, תקשיב. הם קבוצה שלמה שמתעסקים בקדים, שהם בגודל של 5 סנטימטר, וזה...
אתה יודע למה?
זה הפן שלו.
כי להגיד, אני אונס ילדים, זה יותר מדי בולט. אתה צריך שם קוד.
אני רוצה לשאול, כי...
מה אתה עושה? אני אוסף קדים קטנים, קריצה.
זה היה משהו מאוד נוכח אצלי בילדות, אבל כש אז היה מקובל...
אתה גדלת בחיפה?
כן.
לאיפה יש טסלה?
היה מקובל... היה מקובל בבתים מסוימים שיש להם מתקן עץ על הקיר,
אוקיי.
שבתוכו שמים מיניאטורות קטנות מנחושת או זהב. אתם זוכרים את זה מה-80s?
אני לא זוכר את זה.
אתה לא הכרת? אתה יודע על מה אני מדבר?
כן.
באיזה עיר גדלת?
בראשון.
בראשון, אבל אני חושב סבתא שלי בלוד היה לקטע כזה, שהיא אוספת כל מיני מיניאטורות פיציות כאלה.
זה משהו שלא ראיתי מאז, ואף פעם לא הצלחתי להבין מי המקור של זה, ומי הביא את זה לארץ מלכתחילה. כי זה ממש, זה מה שעושים. תגיד, בוא רגע, אפשר לדבר על הליכודניקים החדשים?
זהו. בשביל מה באנו לפה?
תן לי רגע.
רצינו,
נושא מאוד ספציפי, אני לא רוצה לדבר על כל
הסרט. כן, אתה מצדקת.
אני לא רוצה לדבר על כל הסרט.
לא, אני חייב להגיד מההתחלה ועד הסוף, דורון צדק.
סבבה.
בכל הדברים. לא העיפו אותם.
כן.
לא עשו להם את הקטע של הכיפה של העין בזין. קפץ לו מים מהאוף. לא, אני טעיתי באחוזי הצבעה, לא 15% הגיע, לא 15% הגיע ב-15%.
בכל היית צדקת. בכל
היית צדקת.
אז בוא למי שלא האזין, היה פולמוס.
פולמוס.
מכובד, פולמוס מכובד.
בוודאי.
שבו איתה איתן.
כי קלאסה זה שמי השני, כמו שדורון.
אני חייב לשאול אותך, לפני שאני, האמת שמה שרציתי להעלות זה שאלה ספציפית אליך, אפי, אבל לפני זה, שאלה אליך.
אשאל.
בניתוח פוסט מורטם, למה אתה חושב טעית? זאת אומרת, מה לא הערכת נכון?
אני פשוט, לא היה לי מדד שאומר מה היחס בין השתתפות בהדסטארט. כי גם בהדסטארט הראשון הייתם על 10, בין 10% ל-14% מהכמות של המצביעים, וגם בשני הייתם על 16% סדר גודל.
נכון.
אז עכשיו אני יודע מה המכפיל. פעם באה אני יותר טוב.
אתה אומר, חשבת שהיחס בין משתתפים בהדסטארט למצביעים יהיה דומה?
וגילית
שלהצבעים...
הוא מניח שהדסטארט זה כאילו רף עליון.
נכון, כי אמרתי, אתה יודע...
מי ששם כסף, חלקם יבואו ברגל, כי יותר קל לשים כסף.
יותר קל לשים כסף מהבית, אבל טעיתי. ולפעם באה אני אדע יותר טוב, כי אני חושב
שהיחס... שאלה מעניינת, אגב, אני חושב שבפוליטיקה הרבה פחות אנשים תורמים... למפלגות ולחברי כנסת מאשר באים להצביע, גם בפריימריז וגם באחרים.
אז בדיעבד אני גם חכם.
אתה אומר, זה היה הסיפור.
אז עכשיו אני, כן, אבל את הסיפור של דוד ביטן.
מה היה דוד ביטן?
אתם, איך, תעשה את המבטע הזה, איך עשית את זה?
איזה, עם השווארמה?
עם השווארמה.
אתה יודע מה זה בפרק השווארמה?
לא, 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 אז תקשיב, אחרי זה אנחנו, אני אשמיע לך את זה בעד השני.
היה לנו פרק שבו ניסינו לסמלץ, לפני שאיפו אתכם.
לפני שאיפו?
לפני שאיפו אף אחד. איך זה הולך לקרות? הרבה לפני. אז בעצם, עכשיו הבאנו את זה פה, ממש בשולחן הזה.
כן.
אז ישבנו פה, ואז אני אומר לי, איתי, תראה איך זה יהיה. הם יכולים להיכנס לחדר.
לא, 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 כל מי ששמע אותנו שמע.
עם קלאסרים, ועם חוקת הליכוד, ועם כזה חליפה, כמו שבאמת הם באו, חליפה מצ'וקמקת כזאת, שזה
כאילו... אז זה יותר מצחיק שאני אשמיע על הצבעות.
אני אשמע את זה אחרי.
ודוד ביטן מחזיק שמה תוך כדי שהוא מעיף אותה. תצאו החוצה, ובזה זה ייגמר.
אתם לא יכולים להיות פה, אתם שמאלנים.
עכשיו תצאו, וזהו.
וזהו, ובזה זה נגמר.
ואז זה מביא לו חוקת הניקוד, והוא מנגף את האמבה מהידיים וחוקת הניקוד.
רגע, רגע, המצחיק צחוק הגורל הוא שהוא זה שעכשיו הולך לתבוע את ביבי על חוקת הליכוד.
שזה נפלא בעיניו.
הוא אגב טבע וביבי כבר התקפל אחורה.
אה, באמת?
כן, ביבי הודיע שהוא מוותר על השריונים שלו כי הוא פוגע בחברי כנסת שהוא חפץ בעיקרם.
שבמקרה זה הכלבים שלו.
כן. מה שרציתי לשאול אותך, היה דבר אחד בכל ההתכתבויות בפוסטים סביב הערב של הפריימריז, כתבת שהדבר הזה ממכר יותר מקרק.
כן.
מה?
תראה, א', הייתה התערבות.
לא, אבל זה בסדר, ההתערבות, זה מה שהיה? כאילו לעקוב אחרי התוצאות
שהייתה? ההתרלה. תראה, מה, אחד הדברים שאני עושה בניסויים בעבודה, שאני פנאתי לגביו, להבדיל מאנשים אחרים בדרך שלי, זה שאני עושה פרימורטם.
אוקיי.
פרימורטם זה אומר...
ניתוח לפני המוות.
לא, זה ניתוח לפני הדבר שעלול להוביל למוות. למעשה עכשיו, אגב, היום היה לנו דיון הזה, איזשהו ניסיון נורא חשוב בעבודה,
ובלי
כנס לפרטים, ואז אני אומר לך, טוב, זה כאילו אנחנו הולכים לעשות את זה, ואנחנו מייחלים מכך וכך. אני אומר, לא, בוא עכשיו בוא נגיד מה המספר שהוא כישלון ומה המספר שהוא הצלחה, כמו שאתם עשיתם, נכון?
כן.
שניווטנו איזה פלוס 50,
כן, כן, עשינו אובר אנדר.
אני לקחתי את האמצע כאילו, ואז ברגע שיש לך את המספר הזה בראש, אתה נהיה אדיקטד, כמו בלוטו, שאתה מחזיק את הזה, הוא נו, אני מנצח או אני מפסיד, אני אברון, כאילו, זה באמת מה ש... אגב, באימורים זה העניין. זה לא מה שיוצא, זה הרישוש של המכונה, הסוסים שרצים, לא קו הזה. אז אני חושב שזה היה
כמו שדיקטים. המסע.
כי אתה רואה את זה מגיע, ואתה רואה את הרשמן למטה, 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 ואז אתה אומר, טוב, נו, לאן זה הולך? ואז אתה מתחיל לראות את הקולות, אומר, טוב, אני כנראה לא ישנה בלילה, אני אחלה לראות כי זה, אנחנו בשעון פה. וזה פשוט תענוג. ואז אני מנסה להבין מה קורה, ואז אני ישר עולה מול מישהו מהרביעה שם, שהוא מכר שלי, אני אומר לו, זובי לא היה דיל. זובי לא היה דיל, אין סיכוי שלא היה דיל. אני אומר לו את זה אגב לפני שזה נגמר. לא היה דיל, לא היה דיל. ואז אני אומר לו, מי היה דיל? כי התחלתי לחשב מי מהרשימה שלכם גם קיבל משהו חריג. וזה יצא לי פוטין מולה ואולי ברקד.
פוטין, פוטין, גם היה בר...
נכון, פוטין קוראים?
פטין,
פטין. פטין,
פטין. אני לא יודע, אני חושב ש...
ואז אני אומר לי, לא היה, אמרתי לו, לא דיברתם? ואז כאילו, לא משנה, לא יודע אם אני רוצה להסגיר משהו שהוא אמר לי, אבל בסופו של דבר אני כזה, יש! עכשיו אני חייב לראות אם הם עולים, כאילו אני חייב למצוא את הקורלציה. ואז התחלתי להוריד 7,000 כל אחד, ואז הורדתי 8,000, ואז אמרתי, טוב, מה בעצם הם כאילו הצלחתי? נהייתי כזה סופר...
מאני בולינג. עשית על זה מאני בולינג.
לא, אבל זה השלב הזה שכאילו הפסדנו בהתערבות, אז אני מחפש את ה...
תקשיב, אני אגיד לך, זה נורא הדליק אותי, ומצא חן בעיניי שכתבת שזה ממכר, כי אתה יודע, בניתוח בדיעבד, הרי אני יושב עכשיו פה, ומעבר לזה שפקדתי למעלה מ-100 מקרוביי, חבריי ומשפחתי לתוך הדבר הזה.
אתה התקשרת לכולם לוודא שהם מצביעים?
כן.
וואלה.
כן, קיבלתי אקסל עם כל האנשים, ידעתי בזמן אמת כל בן אדם שהלך...
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך איפה הפער.
והיה שם אגב, לפחות אצלי, מתוך, אני יודע מה, 100 ומשהו, אני חושב שהיה שם איזה 85 שאמרו לי, אני הלכתי.
אני אגיד לך איפה אצלי היה הפער הגדול. הפער הגדול היה בין, בין ליאור מאירי, שהוא היזם הקלאסי, שבסופו של דבר מאבד את זה. הוא איבד את זה לחלוטין. הוא גם...
בכתבה הזאת
שעשו אחרי זה? עזוב את הכתבה. הוא ראיתי, וליבי יצא אליו, גם כתבתי את זה, ליבי יצא אליו, ולהרבה מתוכם, הדר לדוגמה. אני לא חושב שירשמן הוא מדד לאיזה משהו, דווקא הוא למלם. אבל הדר לדעתי זה הפסד שלו
נכנסה. שאגב, חלקתי עליך כשאמרת את זה.
אבל אני עדיין חושב שהוא למלם. וליבי יצא אל ליאור מאירי, אתה יודע, עם כל כמה שאני אהבתי לדחוף.
לסנות.
לא, אני לא שונא אותו.
לא אמרתי לסנות, אמרתי לסנות. כן, סמכתת.
לסנות בו, כן. ליבי יצא אליו, כי שני דברים הם נורא נורא ברורים. אחד, שהנושא בוער בדמו.
מאוד.
ודבר שני, שהבן אדם אוכל אותו, להגיד לאנשים, תקשיב, אתה בהמה! פשוט, אתה רואה אותו עומד במרכז הליכוד, יושב מול מישהו ורוצה להגיד לו, תקשיב, אתה בהמה! אתה חתיכת אידיוט! אתה חתיכת אפס! ואתה יודע, ועוד, וכל מה שיוצא לו, וכל מה שיוצא לו להגיד לו, אז טעית? אז טעית? אז טעית? כאילו, אתה רואה ש... ואתה יודע, המעמסה הזו, היא תפרק אותו בסוף. היא תפרק אותו, כי הוא רוצה לבוא אליהם ולהגיד להם...
הרבה מהקליפים וגם תום...
ארוחים מגמתית?
תום, לא. קודם כל, מה זה ארוחים מגמתית? אפשר לארוח מגמתית בן אדם שעומד מול מצלמה ואומר, אני מקיא בפה. זה לא... אין פה מגמה. או שאמרת את זה, או שלא אמרת את זה. אבל אבל זה באמת רגעים של מתח נורא גדול.
אני אומר, אני מבין אותו, אני מבין אותו. אני לדוגמה לא הייתי מסוגל לשחק את המשחק הזה. וזה ברור שזה משחק.
אבל אני לא חושב שאתה...
בוא נגיד, אני חושב שאתה יותר, אתה וניר הירשמן, ואולי הדר, לא בטוח, באמת ליכודניקים. אתם קוראים את חוקת הליכוד, ואומרים...
אני אגיד לך מה העניין.
ולא יערוב אתכם להצביע לביבי, בהלכה ברשימה שלו הייתה תקינה אחריו. אני חושב שהסיפור, נכון אמרתי על ההאקרים ועל זה, אני חושב שהטעות שאולי אני מדבר גם בשם איתי, ואם לא, הטעות שלי שאני הסתכלתי על הליכודניקים החדשים בתור מה שליאור מאירי ייצג.
שזה מה?
שזה לגמרי כאילו שמאלני שבא לחרבן על הליכוד ולהקיא עליהם.
אני לא חושב שהוא שמאלני שבא לחרבן על הליכוד. אתה יודע מה, אני אפילו מאמין שהוא מאמין בכל הסיפור, אבל אני מאמין שהוא מסתכל מסביבו, והוא אומר, אני לא מאמין שאני צריך להתעסק עם המפגרים האלה. המפגרים האלה שרצים למירי רגב, מוחאים כפיים עם אצבעות פתוחות, אוכלים נקניקיות.
ונגיד, הוא אמר כל מיני דברים, טריגרים אחד לשני, נגיד, על ביבי, על השכן, מפריע לי השחיתות של ביבי. ברגע שהוא אמר את זה, זה כאילו, זה כמו שתקפוץ, אתה יודע, ערום מול רמת של חיצים. ואני חושב שמה שנירשמן עשה, שאני מכיר אותו, אפילו עבדתי איתו טיפה על הצעת חוק של הביומטרי, או שהוא היה עוזר של, איך קוראים לו? איתן? מיקי איתן? הוא ימני ליברלי, לא החדשים, הוא הכי שנים של פעם,
כן, קלאסי.
כמחמאה.
כן.
אז בגלל זה, אתה יודע, גם לא יכלו להעיף אותו. כי לך תעיף אותו, אשכרה אני חושב שהוא רשום
על הליכוד
שנים. הוא פעיל, כאילו, מכירים אותו מנגנונים, הוא לא אמר שום על הטריגר, הוא, אתה יודע, מאוד פלייט סייף, שככה אתה עושה האקינג. אתה לא, נגיד אני רוצה עכשיו לפרוץ איזה בניין משרדים, כן? מאובטח כזה. אני לא בא צועק אבוגה בוגה עם... אני הולך לפרוץ, שזה את נורא מירי, לא, כמו אני רשמן, אני עובד פה, הנה הטאג שלי, בוקר טוב שמרית, בוקר טוב מיקי, אלן, ואז נכנס פנימה, פותח את הלטור,
מה שלום הבת שלך, מה שלום הבת שלך, הכל בסדר.
אז אני חושב שזה היה אחד הדברים שבאנליזה שלי, או אולי גם של איתי, שנורא, כאילו גרמו לנו לחשב טוב, כאילו זה נורא, לא אמיתי ולא אותן, זה כמשוך חש.
אני השתתפתי בפריימריז הקודמים, בפריימריז האלה לא הייתי בארץ, זאת אומרת, תפעלתי מרחוק, אבל בפריימריז הקודמים, אתה יודע, האופן שבו פריימריז בליכוד מתוקשרים החוצה, אני לפחות זוכר את זה בתור מישהו שרואה מהדורות חדשות, בתור משהו נורא מבזה. זה נקניקיות, וזה כל מיני, אתה יודע, כל מיני...
קלישאות.
אלבונות. ואז אתה רואה את הדבר הזה בלייב, וצריך להגיד, לפחות במקרה הספציפי של הפריימריז הקודמים שלי יצא להצביע, והם לא היה נקניקיות, כן היה מלא דוכנים, וכן יש מלא ביטנים וזה.
יש סוואג?
כן. כן, יש סוואג, החבר'ה מחלקים סיכום, מחלקים טישרטים, כל מועמד יש לו את הצוות שלו עם הטישרטים שלו, כן, בטח, זה, אתה יודע, זה יריד.
כן, כמו שכנס הייטק הוא באותה מידה, כן?
תקשיב, זה דבר נורא שמח. כן. כאילו אתה בא, וזה נראה באמת כמו כל הכנסים שאתה מכיר, והאנשים הם סבבה לגמרי, כן, הם לא סופר ראותים, הם לא סופר מלוקקים, אתה יכול ללעוג למנהג כזה או למנהג אחר, ואתה נחשף, כמובן, אתה רואה את כל מתנחלי ישע שבאים ומצביעים בהמוניהם, ואתה רואה את כל החבר'ה של התעשייה האווירית שמגיעים עם האוטובוסים. אבל כשאתה מדבר עם האנשים, גם החבר'ה של תעשייה האווירית, שזה כאילו, אתה אומר, זה הכי סוציאליסטים, ועדים, מתפקדים לליכוד, רק בשביל שחיים כץ ישמור להם על התחת ועל הפנסיה שלהם.
שעכשיו יש שניים.
עכשיו יש שניים, כן.
גם מסגירה שלו, חברת כנסת תהיה.
אתה מסתכל על הדבר הזה, תקשיב, האנשים הם אנשים סבבה. זה אזרחים טובים, הם משלמי מיסים, הם שירתו בצבא, הם רוצים חיים קצת יותר טובים לעצמם ולילדים שלהם ממה שיש לאחרים סביבם וממה שהיה להורים שלהם.
אתה חושב שמצביע טראמפ שונים?
לא, האמת שלא.
כי רוב האוכלוסייה היא תמהיל של אנשים טובים.
נכון, נכון, ולכן אני אומר לך...
אגב, אני אגיד לך עוד משהו, אנטי-וקסרים, גם אנשים טובים.
סבבה.
חלקם.
על הספקטרום. וכמו בליכוד, וכמו בטראמפ, וכמו באנטי-וקסרים, יש לך איזשהו מישהו שהוא לא איש טוב, שדואג לקחת את האנשים הטובים האלה, להחדיר בהם דברים כמו פחד, ודברים נורא אינרנטיים, כמו שנאת האחר,
ולנצח. אתה יודע, אני הסתכלתי על הדבר הזה, וזאת הייתה פעם ראשונה שחוויתי אותו. זאת אומרת, זכרתי מהסבא הליכודניק שלי, שהיה מעריץ מושבע של בגין, ושנה את ההסתדרות, ושנה את מפאי, ושנה את פרס, אז זכרתי ממנו את הדיבורים בעיניים בורקות על מה זה הליכוד בשבילו, ולא גדלתי בבית כזה, הבית שהיה פרגמטי, ההורים שלי הצביעו כל דבר מליכוד ועד רבין ועד שרון, בקדנציה האחרונה שהוא רץ.
הם היו על הספקטרום, אתה אומר.
כן, הם היו מה שקוראים לו קולות צפים. אתה יודע, הקולות האלה זזים. יכול להיות שבאיזושהי נקודה אמא שלי שקלה להצביע לה. אני זוכר שבאחת הבחירות האחרונות, אני חושב שאבא שלי הצביע יש עתיד, ואמא שלי הצביע לליברמן.
כן.
למה היא הצביעה לליברמן? היא הצביעה לליברמן כי היא הרגישה שיש יותר מדי ערבים בגרנד קניון בחיפה.
כן, זה מה שאני אומר.
ופתאום צהר קפץ לה, ליברמן, כי הליברמן דיבר כמו שמוצא חן בעיניו, ואני זוכר שמעתי זה, אמרתי, מה נזכר איתך? סוף סוף אנשים כאילו מצליחים לסדר לעצמם חיים בורגנים, עוברים לגור בחיפה מכל הכפרים בגליל וזה, ואותך זה מעצבן? מה מעצבן אותך בזה? לא משנה, הנקודה היא שזה כולם בני אדם, וכולם רוצים שיהיה להם חיים טובים בארץ, ואז כל העניין הזה של שמאלנים, לא שמאלנים, תגיד מה, אתם פגרים? כאילו, מה זה הדבר?
אל תגיד זה פגרים, תגיד אנשים עם פיגור.
כן, חד משמעית. אני מנסה להבין, באמת, מה ההתעסקות הזאת של הליכודניקים עצמם, בהאם ליכודניקים חדשים הם כן שמאלנים או לא שמאלנים?
אז אני אסביר לך.
תסביר לי.
זה בדיוק אם אתה קורא עכשיו, יש הרבה ספרות, הרבה כתיבה לקונסרבטיבים שמתנגדים לטראמפ, יותר ימניים ממנו. אפילו אנ קאטלר, שהיא נאצית. לא יודע אם אתה מכיר אותה.
אנ קולטר,
אנ קאטלר.
היום ראיתי שהיא לא מרוצה ממנו, ראיתי ציטוט שלה בחדשות.
הוא סוף סוף נכנס באימא שלה.
באמת?
והיא הייתה הפרופונט שלו כשאף אחד, כשהוא היה, אני חושב כזה. בשורה התחתונה, אי אפשר לקחת את זה, שגם משמאל גם מימין, אבל לאחרונה מימין בגלל לאומיות שהתחברה לזה, יש נטייה לאוטוריטיזם.
מה זה אומר?
כאילו, אוטוריטריאן. משטר אוטוריטרי, זאת אומרת, זה מסביב לדמות שיש לה שם, זה לנין או סטלין או לא יודע מה, והכל מתחיל ונגמר בו.
אתה לא חושב שכל החבר'ה...
פוטין עם ארדואן...
אתה לא חושב שכל החבר'ה האלה, ביטן ומיקי זוהר, הם בעצם הרבה יותר מתוחכמים ממה שהם עושים את עצמם, וזה לא קשור לביבי, וזה קשור לדבר אחד, לתחת שלהם.
נכון. אגב, זה גם נטייה של אוטוריטריון. אני לא חושב שמי שסביבו לא רוצה להשתמש בזה דמויות קונטרוורסליות, כן? בוא ניקח מישהו פחות, פוטין או ארדואן.
אוקיי.
לא אוהבים את פוטין או ארדואן, חושבים שהם המנהיגים הכי טובים. הם מבינים שבמצב העוז הנוכחי שלהם, עדיף להם ללקק למנהיג מאשר לאג'נדה.
מעולה.
יפה. אז הנקודה היא שהליכוד היא מפלגת ביבי. עכשיו, האם זה מתערער לאחרונה? האם התזוזה החזקה של סער אדלשטיין וקאצי עררו את זה? כן, בוא נראה עד כמה. כאילו, בוא נראה עד איפה זה. אבל
יש גם שאלה של באיזה בחירות וכמה מנדטים הליכוד מביא לי ביבי. בסוף זה מאוד פרסונלי.
או, היתרון של האוטורטיזם זה כשהבנם שם נופל, הוא בדרך כלל נופל על חרבו או לכלא. כמעט תמיד.
וואלה.
תמיד, אם אתה מסתכל.
אתה חושב שטראמפ ילך לכלא?
ביני לבין איתה, יש עוד התערבות שאני כאן.
שטראמפ גומר בכלא, באימפיצ'מנט?
שגיין גומר, לא יודע אם בכלא, כנראה בדיל שבו הוא עוזב את התפקיד תמורת חנינה.
על מה? מה הוא עשה? על מה התפסו אותו?
על קולוז'ן.
מה זה אומר?
על
שיתוף פעולה.
שיתוף פעולה עם האויב, עם מדינת אויב, עם ארגון מודיעין זר. יכול להיות שהם יתפסו אותו כי הוא גם הושפע. הסיפור של טראמפ חמור מאוד, כי טראמפ הוזר על ידי FBI בפגישה הייתה בינו לבינם, איפשהו 2015, שאמרו לה שהוא מטרה. למודיעין הרוסי. כן, זה, אתה יכול לקרוא את זה, זה בטוח.
אוקיי.
הייתה פגישה שהזירו אותו, אמרו לו, יש ניסיונות לחדור לקמפיין שלך על ידי גורמים זרים. היום אגב פורסם שישראל כנראה זה השפיע יותר מהרוסים, התחילו לדבר על זה.
על טראמפ?
כן.
אוקיי.
שכאילו כבר ב-2015, עוד לפני שהוא הכריז...
זה גם לא בסדר?
זה לא בסדר.
ישראל לא מדינת אויב של ארצות הברית.
כן, אבל אם...
תשאל אותם על איך קוראים לו זה שמחר אתם...
מה, פולארד?
פולארד.
לא, 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 אז תחשוב על זה. אני אומר לך ככה. אם מדינת אויב...
על ה-USS
Liberty. עזוב, אני אגיד לך על מה ייכנס לכלא.
אתה לא יודע שישראל הטביעה ספינה...
כן, והתנצלה בשמונה פצפיים. ספינת מודיעין אמריקאית.
ספינת מודיעין אמריקאית.
בים התיכון, בגלל טעות בזיהוי.
לא, שום טעות בזיהוי. הפגנת כוח גרדה. פשוט הפגיזו אותם, הטביעו אותם.
מתי? כן, זה עזבו.
שנות ה-70 זה היה? אני חושב שנפגעי עוד, לא?
אז על זה אתה חושב שטראמפ...
לא, אז מה שטראמפ ילך זה ככה. כל מה שנסים להוכיח, זה האם טראמפ כשלעצמו... אגב, יש להם את כולם חוץ מטראמפ, אבל הם לא מערים ללחוץ על ההדק.
אוקיי.
האם טראמפ ידע שהבן שלו, בשיתוף עם רוג'ר סטון, וכנראה בתשלום של מייקל כהן, ידע שהרוסים פרצו לסרברים של המפלגה הדמוקרטית, הציעו את האימיילים של אקוסטה, ושהם פורסמו, או שהוא לא ידע. כל הסימנים, כמו שנקרא, או, בקרימינולוגיה, אורגיה של ראיות, שכמעט כל בינם 360 ידע, ויש כמה דברים שהם מקדחים מהשניף, שהם צריכים להוכיח אותם ברמה שהיא בולט פרופ, כי זה לא משפט שאתה יכול להפסיד, בגלל זה זה לוקח המון זמן, וזה ממש מסובך. היו שתי פגישות עם הרוסים, שיודעים שטראמפ והבן שלו, פשוט הייתה מה מתמצן, שיקרו על התוכן שלהם, בהתחלה אמרו זה על ילדים יתומים, אחרי זה זה, זה זה, כנראה שזה פגישת תאום של מה הרוסים מביאים לו, שזה כאילו, אתה יודע, לשתף פעולה עם מדינה זרה, באופן מודע שהם הולכים לחבל בבחירות ולעזור לך, ואגב, תחשוב שאתה יודע שהם הולכים לפרוט את הסרברים של היריב שלך. בוא נגיד דבר כזה, אם, לא ניקח נתניהו, אם איתן גבאי, אבי גבאי, יודע שהסורים, זה המשמעות, הולכים לפרוט לסרברים של ביבי. והוא מתאם איתם את זה, והם מוסרים לו את החומרים דרך יד שלישית ורביעית, והוא משתמש בחומרים, וזה באמת יוצא, והוא אגב עומד בכנס ואומר, אני אומר לרוסים, תשרפו להם לסרברים, ואז הם פורצים לסרברים. ודרך ויקיפדיה יד שלישית, זה כבר בוודאות כבר, זאת אומרת, זה כבר הוכח.
ויקיליקס.
ויקיליקס, קיבלו את זה מהרוסים, זה כבר הוכח, יודעים איזה בוודאות. כל מה שנשאר, וזה תמיד קשה אגב בכל משהו הפלילי, להוכיח את היסוד הנפשי. האם הוא ידע, האם הוא היה מעורב, ונורא קשה, כי טראמפ וסביבתו הם נורא אנשים באלפיים כאלה. אתה יודע, שיחות... ושתיים, צריך להוכיח למה הוא שיתף את הפעולה. ואז בגלל זה מנסים להוכיח האם אין לו אינטרסים ברוסיה. שהוא גם אמר, מעולם לא היה לי ביזנס ברוסיה, למרות שב-2015 הוא חתם על LOI, letter of intent, של השקעה של מאות מיליונים, כולל סוויטה לפוטין. אז כאילו, זה הולך להיות הריב, כמו שאתה עושה, איך אני אומר, שכבה לי, כמו הוגות האלה.
כמה שנים אתה חושב זה יקרה? כי הוא כבר אמר, הוא עכשיו בשנה השלישית שלו.
אני לא חושב שבסוף. שנה שנייה. אני לא חושב שהם בסוף. אני חושב שזה
הוא צריך להיבחר עוד פעם בשביל שהם יוכלו, אתה יודע, בשביל שזה יהיה עניין להמשיך.
אני חושב ששוב, אמרתי לי איתי לפני כמה זמן שזה עניין של עד אמצע השנה הזאת בעיניי, כי אתה כבר רואה מה נחשף, אתה רואה כבר מי אינדייטד ומי לא. זהו, אתה יודע, הטבעת נשארה נורא נורא קטנה.
כן.
עכשיו, יש מצב, וזה אני לא אומר, שהם לא הצליחו. הם לא הצליחו להוכיח שטראמפ כמו עשה את זה, אז הזמן הפוד בכלא, רוג'ר סטון בדרך לכלא, משהו כמו 14 אנשים שהם הקבינט של טראמפ בכלא.
אבל לא. ואף אחד עוד לא, או שהם גם אישים.
א', תשמע, ניקוד אהובה, יעיפו מלא אנשים לכלא. אחי, מי שהיה מול שר הביטחון של ארצות הברית, בפלי דיל יצא מהכלא, אחרי שהוא הודה ומסע חומרים מגישים שלא חוזרים עליהם. שר הביטחון, אתה מבין שתחשוב ש... כאילו...
יש לנו עכשיו פרשת צוללות בארץ, אתה יודע, הכל אמין כבר. Everything is believable.
כן, אבל בוא נגיד ככה, פה משפטים נערכו ויש אנשים שיושבים בכלא כבר עכשיו.
כן.
יש אנשים שמחכים לגזרינים, יש אנשים שחתמו על פלי דיל, על הסדר טיעון כדי...
גם בארץ כבר יש פלי דיל.
כן.
לפחות אחד.
כן, אבל פה זה מה שמצחיק בארץ, זה הרבה יותר clear cut, שכאילו, זה די ברור שביבי, כאילו, you need to be a fucking idiot not to read it, כאילו, המסמכים, וזה הבן דוד שלו, השכן שלו, האמא שלו, העובדין שלו, העובדין האישי שלו, היועץ שלו, כולם עושים קופה מאיזה צוללת שלא היה צריך, ואיזה נמל שאיכשהו מישהו שלא קשור בנה.
קשה מאוד להאמין שמישהו שאתה מעריץ.
אם מולר היה לו עכשיו, אם היו נותנים למולר עכשיו את סך כל התיקים של טראמפ, של ביבי, רק את התיק של הצוללות, עזוב את אלוביץ' וכאלה, אומר, אוקיי, נו, מה... לא הבנתי.
אני גומר את זה באחר צהריים.
לא, הוא אומר, טוב, נראה לי נגמר, לא?
כן.
שלא לדבר על...
אבל מה עם שימוע? כאילו, מה שימוע, אחי? תסתכל, מה, אתה מפגר? כאילו, זה אשכרה, זה המצב בישראל. ובארצות הברית, זה ממש ממש מסובך, כי זה...
מה, זה הגיע לבזוס.
כן, אני האמת לא חושב שבזוס...
לא, זה אחי ההודעה, אגב, אתה אמרת שזה לא.
אמרתי שזה אחיה.
אתה אמרת אחרי זה אמרו שזה לא.
הוא אומר שזה לא, אבל זה אחיה.
כן.
תקשיב, אני רוצה לסכם לך את העניין של הפוליטיקה.
כן.
וזה גם הפיץ' למי ששומע וכן מעניין אותו בכל זאת להצטרף לדבר הזה שנקרא ליכודניקים החדשים. זה מאוד מצא חן בעיניי שכתבת שזה ממכר כמו קרק.
כן.
כי זה באמת, אני אומר לך לפחות ברמה האישית שלי.
כן.
ניסיתי את שניהם.
זה 50% מהכיף.
כן.
זה פשוט כיף.
כן.
תקשיב, זה קבוצה של אנשים, היא עובדת על משהו, זה מתקדם, זה קורה, זה זז קדימה, יש מאבקים משפטיים, אחי, זה פאקינג דרמה מהחיים.
אז בוא...
ובסוף גם יש ניצחון, שזה...
זהו.
או לפחות... כן.
או. עכשיו תראה, כמו שאומרים אצלנו בעבודה, צודק, אבל בוא נשים את הכל על השולחן.
כן.
שיט סנדוויץ', תתחילו לשיט
סנדוויץ'. נעשה
שיט סנדוויץ'. דבר ראשון, אני רוצה לפרגן לכם על הנאה של כמות כל כך מרשימה שמתפקדים, שהיא גדולה מסך המתפקדים. תראו, זה בעיניי סך הפנומנלי.
לגמרי.
זה אפילו לא...
עד כדי כך שביבי ביקש לספור שוב הכל.
כן, כאילו, אתה יודע, כשיש לך 7,000 אנשים שהתפקדו ו-9,000
כולם מאוכשרים, התפקדו כבר הרבה יותר.
כולם שם מאוכשרים. בוא נגיד, בקטע של להניע אנשים לעשות את זה, הצלחה פנומנלית ומוריד את הכובע, וזה באמת מעלה את התקווה לפעם הבאה.
כן.
אוקיי.
ועכשיו?
או, למסרים. קיטוגני עכשיו תקבל את זה. ההשפעה, אוקיי. אחד, משהו שמאוד לא אהבתי, שהרבה אנשים לקודם פנים שנעשו, תראו איך הוצאנו את אורן חזן. לשים את העובדות לשורן.
שטויות, לא רלוונטי.
או, אחד, אורן חזן, שהוא היה באמת סמל של הדרק שצריך להוציא החוצה, אף על ידי הליכודניקים הקיימים.
לגמרי.
וזה אגב נתקו לצחות לליכוד.
כן.
כנל מיקי זוהר, שאיכשהו לא יודע, עלה למעלה, הרבה מהדרק ירד, בלי קשר לליכודניקים.
נאווה בוקר.
גם היא לא הייתה בחוץ, אם הליכודניקים שלו הקיימים, כל החבורה הבאמת הפיכסה הזאת, הייתה בחוץ בלי קשר. מה עשו ליכונים החדשים בפועל? ואיך עשיתי זה? בסך הכל לקחתי את 9,000.
כן, כן, כן.
והחסרתי מכל הרשימה שהם פרסמו באופן פומבי. היא יצרה מצב שבו מירי רקב במקום מקום שלישי, מקום חמישי.
נכון. גלעד ארדן במקום ראשון שלישי.
מקום ראשון שלישי. ועוד כזה טיפה באמצע. והצילו את התחת של מיקי הנגבי ושטיימץ, גם להיות לא רלוונטי.
נכון.
עכשיו...
ועל אותו משקל, דחקו את ביטן למטה, דחקו את קיש למטה.
כן, אבל זה למטה בתוך רשימה. עכשיו, הלכתי, ואחד הטענות של החבר המשותף שלנו מהליכודניקים החדשים, זה המיקום ברשימה הוא מאוד קריטי לקבלת תיקים. קראתי איך שהוא אמר לי את זה, זה לא בהכרח נכון.
נכון.
ביבי יכול מחר לשים לביטן שר החוץ, אם בא לו, זה יגרום לו למתחים פנימיים, אבל בגדול, שוב, אם המפלגה היא כזה אוטוריטרי...
שיר, אתה צודק בכל מה שאמרת, וגם כתבתי לך את זה בפייסבוק.
נכון, נכון, אתה לא התווכחת איתי.
זה הפגנת כוח, אין פה שום absolute power. אני אגב חושב שזה אחד הדברים הכי נחמדים בסיפור הזה.
אוקיי, אז בוא שנייה נסכם את זה. לא השפעתם על מהי הרשימה.
למה אתה משמע, למה אתה מאשים אותו?
לא,
לא, לא, למה
אתכם? אני עושה לך קליברציה מלאה על זה. כל, תראה, בבחירות הקודמות, היה לדעתי פחות מ-500 פקודים מאוכשרים, שיש את העניין הזה של ה-16 חודשים שאתה צריך לחכות עד שאתה יכול להצביע בפריימריז. נכון לרגע זה, כמות המצביעים, כמות הפקודים של הליכודניקים החדשים, היא יותר מפי שתיים ממה שהיו יכולים להצביע בפריימריז האלה. זאת אומרת, אם אתה מקבל את אחוזי ההצבעה הגבוהים, ואת המספר פקודים שיש היום, ושנניח בפריימריז עתידיים בעוד שנתיים אפילו, יהיו מאוכשרים, אז המספר הוא כבר פי שלוש.
כן.
פי שתיים, יותר מפי שתיים, פי שתיים וחצי.
הבנתי.
ואז עם אחוזי ההצבעה אתה מגיע למשהו כמו, נגיד בזהירות, 11,000 עד 12,000 קולות.
אני מסכים, וזה זה היה בהתחלה של הסנדוויץ'. נתתי את הברכה.
זה הסיפור אחי.
אבל, בוא נדבר, האם הליכודניקים החדשים, האם הם עשו הפגנת כוח שתהיה מאוד מרשימה בחירות הבאות, חד משמעית כן, קח את הקרדיט, לא כדאי.
אני אגיד לך יותר
מזה. האם הם הצליחו להשפיע על הרשימה הנוכחית בצורה שתהיה רלוונטית למדינת ישראל 4 שנים קרובות?
אני אגיד לך יותר מזה.
התשובה היא חד משמעית לא.
השאלה שאני שאלתי את עצמי, וזה גם היה הפוסט שלי בפייסבוק, האם הרטוריקה של חברי הכנסת של הליכוד תשתנה בעקבות מה שקרה בפריימריז? ואני משוכנע, ואני אומר לך, אתה תראה את זה עכשיו עם חברי הכנסת שיבחרו, ואתה תראה את כל הקו, גם סביב איזה קואליציה ירכיבו, וגם סביב איך אנשים ידברו אחרי זה. התזה שהצ'מפיונס הגדולים שלה בליכוד, היו חבר'ה כמו אורן חזן, ומיקי זוהר, ומירי רגב, שהלובי המתנחלי, והחרדי,
והלאומני, לא מתנחלי, ארסי.
לא, 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 זה לא ארסי. זה ממש לא. אחי, המילה ארס היא...
לא בקטע מזרחי.
היא כל כך פשטנית כדי לתאר את האוכלוסייה
פה.
זה פשוט לא נכון.
זה הימני שונא ערבים שלא גר בהתנחלות, גר בראשון כמוני.
אז אני אומר לך, התזה הזאת קיבלה פיצוץ לפנים. היא קיבלה פיצוץ לפנים, מירי רגב, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל מירי רגב קיבלה בפריימריז האלה, לדעתי 5,000 או 7,000 פחות קולות מאשר בפעם הקודמת. זאת אומרת, זה...
אבל אתה מבין שחוד ש-5,000-7,000 האלה?
כן.
זה יכול בסך הכל שהיא לא השבעה לדיל הנכון בין זה עם שר, קאץ
וכאלה, בסדר.
שזה לא קשור אליכם? זאת אומרת, יש מצב ש-5,000 האלה הלכו גם עם הליכוד
ככה לא קיימים? חד משמעית, אתה צודק.
אז כל מה שאני אומר זה באמת correlation versus causation. כמה מהדברים שקרו הם caused by הליכודניקים חדשים, וכמה הם correlated? אז נכון, יש את הדברים שלחלוטין מופרכים, כמו האם נאוה בוקר ואורן חזן בחוץ, לחלוטין באופן חד משמעי ניתן להוכיח שאין לכם שום קשר לזה.
צודק במאה.
עכשיו, האם מירי רגב במקום פחות, כי גדעון סער עשה עבודת הכנה מטורפת מתחת לרדאר וביבי זיהה את זה חודש לפני והתחיל לראות כמו M16 על הבן אדם הזה? חד משמעית. האם גדעון סער יכל להיות כאילו במקום פנומלי להיות יותר אלמלכם? אם הוא היה ברשימה שלכם?
לא, הוא היה מקום ראשון.
כן, אם הוא היה אצלכם. בצורה שהייתה ממש כאילו...
דוקרת לביבי בעין.
מה זה בעין?
אבל אני אומר לך, מכיוון שהאינטרס שלי בהצטרפות לליכוד ובלפקוד הרבה אנשים לליכוד, הוא אינטרס של התרבות הפוליטית בארץ. לא אהבתי את התרבות הפוליטית בארץ בשבע שנים האחרונות, ורציתי לראות אותה משתנה. אני בוודאי לא יודע להגיד לך אם היא הולכת להשתנות בעקבות הפריימריז האלה, אבל האימור שלי זה שהיא תשתנה. האימור שלי...
אבל נקודת הבוחן הבאה תהיה רק בפריימריז הבאים.
לא. הנקודת בוחן הבאה היא ככל הנראה ב-2020, כי יש בחירות למרכז, ואז זה אומר שיהיו מועמדים של הליכודניקים החדשים למרכז הליכוד, ובמרכז הליכוד, לפחות בפריימריז האלה,
כן.
זה גם מי שקבע את חברי הכנסת במחוזות. זאת אומרת, אם הליכודניקים החדשים מצליחים להזיז משהו בחברות מרכז, ואני יכול להגיד לך שיש הרבה אנשים בקבוצה הזאת שהם ליכודניקים ותיקים ומתכננים לרוץ למרכז מטעם הליכודניקים החדשים, אז גם יהיה לך הרבה חברי מרכז, שפתאום, אתה יודע, אחי, זהו, זה חברי מרכז. זה הקורטים. זה באמת, יש פה סיטואציה של קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהרגישה שהיא נפקדת מהתהליך הפוליטי בארץ, והיא תורו פתאום, ואמרו, רגע, מה צריך לעשות כדי להתחיל להזיז פה את המחת? צריך להתפקד למפלגות, צריך לחכות שיהיו מאוכשרים, צריך לצבור כוח, צריך להיות מאוגדים, צריך להיות מסוגלים להצביע ביחד, והנה זה עובד. זה עובד בדיוק כמו שזה עבד לפני זה לפייגלינים, למרות שאת פייגלין בסוף זרקו, כל הפייגלינים נשארו בתוך הליכוד.
כן.
זה עובד בדיוק כמו שזה עבד לקבלה לעם, שזה גוף מתפקדים של איזה 6,000 פקודים, שמירי רגב וכל יתר חברי הליכוד באים לכל כנס שלהם ועומדים ליד מיכאל אייטנר ונשבעים שהקבלה לעם הזה זה המספר אחת ביקום.
כן.
זה עובד. זה עובד מכיוון שהליכוד הוא מפלגה דמוקרטית, עד לרמה מסוימת, ברמת הפריימריז, ברמת המתפקדים שלה. זה הכוח שלה, וזה גם המקום שבו אפשר לעשות אימפקט.
אז תן לי להיות נביא זעם, בשום פעם שאני מאחל עצמי לטעות, רגע, הייתי נורא שמח, עם כמה שכאילו, טעינו בהתערבות, שמחתי נורא לראות את התוצאה, כי
ברור. מורה,
you can mobilize כן. הרמה של חילוני.
כן.
אבל...
שזה לא יעבוד בסקייל גדול יותר?
שברגע שתעברו את... כי עובדה שבגלל שלא הזזתם את המחת בצורה משמעותית, אז לא תפסו את זה כיום, אני חושב שכרגע רמה, כמו כל hacking threat או משהו, עכשיו הפרט הוא גבוה יותר, פנימית. אני יכול להגיד לכם שאם ביבי נשאר ושורד את המולר שלו, כן?
אתה חושב שהוא יהיה פה
אני חושב ש... קדנציה? אם ביבי שורד את ה-4,000, כן, אני, תשמע, בינתיים הוא
שורד... תראה, הוא בטוח ייבחר, אלא אם כן יהיה איזה שימוע והוא לא יגיע לבחירות.
אם ביבי שורד את הבחירות ושורד את הפרשיות האלה שנמחקות כמו של ליברמן וכאלה...
ניקוי ובוט?
אני חושב ששיטת הפריימריז, כמו שאתה מכיר אותה, לא תישאר. כי אנחנו נעבור, כמו שהיה, אגב, ברוסיה, כמו שהיה בטורקיה, שהעם המליך את המלך, יהיה פה לנדגרב, ש... אני לא אומר שאתה יודע, שלטון דמוקרטי המפלגתי בישראל ייגמר, אבל אני חושב שהפריימריז, כמו שאתה מכיר אותו ואתה נשען עליו בתור קטע, שאתה אומר, חבר מרכז ב-2020 והפריימריז הבאים, יש סיכוי שכללי המשחק ישתנות כדי כך, שלא רק אתם, גם הוועדים הגדולים ואחרים כבר, אתה יודע, מתחילים להיות פחות...
שהליכוד יציג רשימה על ועדת מסדרת?
או דברים דומים כאלה. או כמו, איך קוראים לו, יאיר, נכון?
זה בוודאי...
איך הרשימה של...
לפיד?
של לפיד נקבל.
הוא ואופר שלך, סוגרים הכל.
יפה.
אני חושב שכמובן שיש סיכוי שאתה צודק.
אני גם אומר שהסיכוי שאני צודק הוא לא מופרך, אבל ככל שהליכודניקים חדשים וגורמי כוח אחרים התחילו להבין את הפטנט, ואתם הבנתם פטנט וסחטן, שוב, עוד לא עלתי, לא הצלחתם to hack עד הסוף.
לגמרי. זה לא אימפקט מספיק. בוא נאמר את האמת, כן. זה בהחלט, כן. מהפריימריז הקודמים לפריימריז האלה, בהחלט הייתה עלייה משמעותית בכוח. זה לא כוח שהוא absolute power.
לא, זה לא כוח
שיצר שינוי. גם אגב הלובי המתנחלי,
אין לי
ספק שהלובי המתנחלי יבוא ו...
יבין את אותו פטנט
כן, כמוך. כן, יעשה את אותו מאמץ ויגיד, תקשיבו, אין פה חומות, כל מי שבן 18, אתה פקוד לליכוד, לא מעניין אותנו כלום. אנשים הלכו לפריימריז כמו משוגעים.
בטענה האחרונה שלי נגדכם, שאם אתם צודקים, אם אתם לא צודקים, כמו שאמרתי, הסיפור הזה ייגמר.
כן.
הליכוד נמצא דרך לחסן את ההתנהלות הזאת.
זה מאוד מעניין לראות, אבל כן.
ואם אתם צודקים, אז כמות קבוצות הכוח שהם במספרים יותר גדולים מכם, שאותם לא מעניין, כמו קבלה לעם וכמו ועדי עובדים, שאותם לא מעניין בשיט תרבות כמוכם, אני חושב שאתם באמת הולכים אחרי אידיאל מסוים. יבוא ועד רשות זאת הרופאה, שפנחס עידן נכנס עכשיו, הוא הצליח to mobilize יותר מכם על עובדי רשות זאת הרופאה, יבוא ועד הנמלים, יבוא פאקינג, לא יודע,
עובדי מקדונלדס. אתה חושב שהם
לא
עושים את זה כבר עכשיו?
לא, אני חושב שאתם הוכחתם שאתה אשכרה יכול לבוא ולא להסתיר את זה, כי נגיד, אף אחד לא דיבר על ההצבעה המסודרת של רשות זאת הרופאה, אבל ברוך ש...
על מה אתה מדבר? לא, מה זה?
לא תעשייה אווירית.
בכל כתבה של סיכום יום פריימריז, היו מצלמים את האוטובוסים שחיים קצה הם מביא אנשים.
חיים קצה זה תעשייה אווירית. תעשייה אווירית כבר נהיה מים. אבל רשות זאת הרופאה, ואני בטוח שיש חעות כאלה, כל מה שאני אומר זה ככה.
נהגי המוניות, 2000 התפקדו, הפעילו על ישראל קץ לחץ וחסם את אובר בארץ. מה זאת אומרת? האימפקט הזה רואים אותו בשטח.
אז אני חושב שעכשיו, בגלל שאצלכם זה היה כל כך כאילו not under the radar, כאילו לא נחבא, יש שתי אפשרות. או שיפסיקו את השיטה, ואז אכלתם אותה, או שכולם יעשו את השיטה, ואז ידוללו.
כן. אז אני, תראה, קודם כל...
זה שתי הסיכונים.
אני אוהב דמוקרטיה, אז מבחינתי, it's all fair game. כל בסדר. נהגי מוניות חושבים שהם רוצים להתפקד לליכוד ולהשפיע על ישראל קץ כדי שהוא לא יכניס את אובר לארץ. זאת זכותם הדמוקרטית המלאה. אני בניגוד להרבה אנשים לא חושב שמה שהם עושים הוא לא מוסרי. ככה נראית דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שקבוצת אנשים שמחליטה שרוצה להשפיע...
אני מדבר על אפקטיביות.
כן. אבל אני, אתה יודע, אני מקווה שלא. אני גם הרבה... אני צריך להגיד שני דברים. קודם כל, דיסקליימר מאוד מאוד חשוב. אני לא מדבר בשם הליכודניקים החדשים. אני לא דובר של הקבוצה, הדובר של הקבוצה זה ניר הירשמן, אני חבר מתה, כי פקדתי הרבה אנשים, אבל בזה פחות או יותר מסתכם את האפיליאציה שלי, ואני לא מוסמך לדבר בשמם בשום צורה. עם זאת, אני כן יכול להגיד לך שבעיניי זה ממש סבבה. זאת אומרת, אני עם עצמי חשבתי שאפילו לא צריך לשים רשימת מומלצים. ולמה לא חשבתי שצריך לשים רשימת מומלצים? כי מה שמעניין אותי זה לשנות את התרבות הפוליטית במפלגה. כל מה שאני צריך זה לפקוד אנשים שחושבים כמוני, שצריך לשנות את התרבות הפוליטית. ואז כל היתר קורה אורגנית. זאת אומרת, אנשים באמת לא יצביעו למירי רגב, אלא יצביעו ליולי אדלשטיין.
כן, אבל זה מתבזר.
נכון.
אני דווקא
חושב. מהבחינה הזאת האסטרטגיה של המטה להצביע כגוף אחד, מייצר הרבה יותר אימפקט כשהם יבואו לדבר.
אחרת אפילו לא הייתם יודעים אם הצלחתם או לא.
הייתי רואה. אבל זה, אני אומר, אני הלכתי עם זה לרזולוציה הרבה פחות קנאית. לא משנה. עשינו את הפרק הזה, לא מספיק מצחיק. אחרי זה יגידו שאני הורס לך את
ה... לא, אפשר להגיד שפיך, אם אתה רוצה.
למשל.
איתי השתתק, הוא נגמר.
השורה התחתונה שזה נורא כיף. זה הסיפור האמיתי. זה פשוט כיף. הריגוש הזה שאתה חווית באותם רגעים בלילה בגלל ההתערבות, אני אומר לך שיש לך את זה כל הזמן.
נורא נמוך לריגוש, תדע לך, אני יכול...
דורון, רוצים לדעת, מתי אתה חוזר להקליט?
אני לא. אני fully committed לסטארט-אפ שלי.
אז מה קורה עם המותג?
תראה, ראם עושה פרקים של גיקונומי בארץ. בכל יום נתון דסקל עושה ממנו אימפריה. יוני עושה ציון 3 וגם עושה ממנו אימפריה. ראם נהנה להקליט
פרקים. זה ביזנס? זה ביזנס?
לא, לדסקל כן. לדסקל זה השלמת הכנסה, דסקל עובד בכלכליסט.
אני יודע, אבל האם אפשר להגיד שיש... תמיד יש את הוויכוח הזה, האם אפשר להתקיים בפודקאסט, בעברית.
אני חושב שדסקל...
עושים ויכוח.
דסקל היה... קודם כל רן לוי כן מתפרנס מפודקאסטים.
אבל בוא, יש לי... אני גם... אני מכיר מישהו שמתפרנס פה בפינה ומחרטוטים.
לא, רן לוי מתפרנס הייטק. זאת אומרת, הוא עזב משרד הייטק כדי לעשות...
תשמע, יש לו משרד של 5 אנשים.
ועושים פוליטיקה וכל זה. כן, יש שם כמות מדיה משמעותית, והכנסות משמעותיות שלו שותף. אני חושב שהם שני האנשים היחידים שמתפרנסים מפודקאסטים
בארץ. לא, יש עוד.
מי עוד?
אדיו.
נכון.
אדיו...
אבל אדיו זה דיסטריביושן פליי, זה לא...
אני שואל, האם יש טלנט?
אדיו זה פלטפורמה לרדיו דיגיטלי. זאת אומרת, הכסף העיקרי שהם מרוויחים, דרור לוסט גארטן.
גנות, כן.
גנות. הכסף העיקרי שלהם זה מלתת שירות לתחנות רדיו, אזורי בעיקר, להעביר את התכנים שלהם לדיגיטל.
זה כמו כל האלה שאתה רואה שזה פודקאסט עם נורא מצליחים פה בארצות, זה בעצם תוכנית ב-NPR או ברדיו קרוויזי.
גימלט הוא פרופר.
זה כמו שתיקח עכשיו את דידי הררי, תשים אותו על פודקאסט, תגיד שזה...
אין יותר גימלט?
קנו אותם, ספוטיפיי.
ספוטיפיי קנו אותם.
במיליארד דולר.
אני אגיד לך את התחזית שלי.
לא, ב-200 מיליון.
כן, אני אגיד לך את התחזית
שלי. זה לא אקזיט מפואר. הוא גייס על שווי של כמעט 150.
תשמע, אני אגיד לך מה הולך לקרות עם ספוטיפיי, להערכתי תוך 5 שנים.
אני כל כך שמח בשבילו.
כן, והם הולכים לקנות עכשיו כמה. ספוטיפיי רוצים לקנות את כל ה...
לא רק שהם יפנו, הם יסגרו את זה ל-Closed Garden.
כמו שסיריוס עשו עם...
לא, 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 אני אגיד לך מה יקרה. הם יתחילו לתת יותר, הם יתחילו לתת אנליטיקס מצוינים.
כן, הם עושים נטפליקס.
שנייה, הם יתנו אנליטיקס מצוינים. ב', הם יכולים, הם היחידים למעשה שיכולים לשלב מוזיקה. אתה לא יכול היום לשים מוזיקה בפודקאסטים.
איתור מוזיקלי.
הם יכולים לתת לך...
כן, יש להם את הזכויות.
יש להם את הזכויות, אז הם יכולים לתת לך אולפן.
נכון.
שיעשה את זה. הם היחידים היום
שיכולים... גרפיק.
יכולים לתת, כי הפלייר, הם שולטים בכל השרשרת.
כן, כן.
הם ייתנו לך פרסומות דינמיות. הם יזריקו לך פרסומת שלא נמצאת.
איתי יקבל פרסומת שאין לו פרסומת, ולא כל פעם, אתה יודע.
כן. זה היה...
ספוטיפיי חברה מפוארת,
אז באמת. אז ספוטיפיי יצליחו, לדעתי ספוטיפיי הם אלה שיצליחו לעשות את... לעשות, לשבור את המיליארד. כן, את המיליארד. ספוטיפיי הם אלה שלקחו את הקומה היא... היית אצל גיא ורדי ב...
לא.
במסעד. בוולט טרייד סנטר, בניין 7.
כן.
היה קומה שעשו ממנה מוזיאון בהזמנה בלבד ליצירות אמנות מטורפות. ראה מספיק להיות שם כשהוא היה אורח של גיא. אני הספקתי להיות שם, נדמה לי שספוטיפיי לקחו את הקומה הזו, דמוליש והרסו את הכל, אבל זה מטורף, זה מטורף. כן, אז אני חושב שזה תוך 5 שנים זה מה שיקרה עם ספוטיפיי והפודקאסטים, למרות שאם אתה מסתכל, החלק שלהם היום בהשמעות הוא אפסי.
מה זאת אומרת?
יש לכם, תיכנס לאנליטיקס ותראה כמה השמעות ביום יש לכם בספוטיפיי, מול השמעות...
אתה אומר על פודקאסטים.
על פודקאסטים, כן.
ברור, ברור.
אבל... ככל שיהיה להם יותר, וגימלט לדעתי זה השלב הראשון, הם יתחילו להביא פנימה אנשים, כי אתה יודע, קשה, גם כשאתה מאוד מצליח, קשה לעשות מזה כסף.
כן. אני פחות אופטימי, אני חושב שזה האסטרטגיה שלהם, אני חושב שהם לא יצליחו. כי נדיר שחברה יוצאת מהקור ביזנס שלה, לביזנס שהוא דיסטריביודד, ומצליחה להשתלט עליו. אתה מבין מה אני רוצה להגיד?
כן, כן, אני מבין, אבל זה שוק שהטכנולוגיה בו היא בת יותר מ-20 שנה, וזה ממתין לאיזה משהו. עובדה שכולם זזים היום לאנליטיקס. IAB זה הפורמט החדש הזה של האנליטיקס, של הדיווח, ואפילו אפל, שאתה יכול להגיד שכאילו הם אמנם הנביאים בנושא, אבל הם לא זזו. הם לא זזו בתחום הזה מאז שהם המציאו את הפודקאסט למעשה?
הם השיקו פלטפורמת אנליטיקס בדצמבר שעבר.
אני חושב
שאתה...
אני חושב שאתה די מוכן, אני חושב שהנטייה של אפל זה הרבה 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 מהחקלאים, ואז פצצה של משהו של סופר הווי. אני חושב שאפל כן תלך שם, במיוחד שהם שינו אסטרטגיה מהארדוור לסופטוור וסרוויסס, הם דיברו על זה בצורה פומבית. פודקאסט זה הברד אנד באדר שלהם, ויותר מזה הם באופרטינג סיסטם ספוטיפיי. אגב, ואפל רואה את ספוטיפיי קיום. כל דבר, לא יודע אם תראו, אם יורה לה בברכיים פעם בחצי שנה. כל אפל מיוזיק נועד כדי שספוטיפיי תוריד את האף. לא כדי להצליח. אז אני חושב שאם יש משהו בפודקאסטים, אפל עובדת עליו, אבל כמו בגישה נורא ייחודי של אפל, היא מאוד לא לין. היא פשוט 5 שנים עובדת על החרה הזה, וזה יהיה סופר heavy, ואז היא תשיק את זה. ואני חושב שהבעיה של ספוטיפיי, זה שהיא... הם הולכים לשם בלד... איך אני אסביר את זה? חברות שמנסות לצאת מהקאמפורט זון שלהם בגודל מסוים, לא מצליחות לעשות את זה בגלל הגודל שלהם. זה כמו איש שמן מאוד שמבין שהוא צריך להתחיל לרוץ. כן? זה כאילו... הוא לא מתחיל לרוץ.
זה לא, זה איש עם שומן.
לא איש שמן. על הספקטרום.
על הספקטרום.
על הספקטרום השומני.
אני רואה בהרבה חברות.
מאותגר גרביטציה.
אני רואה בהרבה חברות שאתה רואה, זה ה-Innovator's Dilemma, כן? אתה רואה הרבה חברות שרואות, וואלה, הנה משהו נורא ברור מאליו, שאנחנו צריכים פשוט לאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובוא נעשה את זה, יש לנו 1,000 מהנדסים, בוא נעשה את זה.
אני רק אגיד של... ואתה רואה כאילו
לא מצליחות להחזיק את הדבר הזה בידיים, שזה סטארט-אפים 10 אנשים, מוקף את המסיבוב, זה הדרוויניזם.
לפחות ממה שראיתי בחודשים האחרונים סביב ספוטיפיי, הם נמצאים בלנדגרד פסיכי. אתה היום עושה מנוי לספוטיפיי, אם אתה מנוי חדש.
אני מנוי על ספוטיפיי 8 שנים.
אתה עושה בדולר, אתה עושה באפס, באפס כסף. עכשיו ראיתי בסליק דילס, לפני שבאתי לפה, יש איזה דיל של תצטרף לספוטיפיי מנוי חדש, 4 חודשים או 3 חודשים בחינם.
אז שתבין, לי יש מנוי ולאשתי מנוי לספוטיפיי עוד שגרתי בישראל, שזה 8 שנים.
$15?
כן, $15 עכשיו הם עשו את המשפחה, שזה כמה חשבונות שאתה רוצה באותה משפחה.
6.
כן, אני חושב שהאח שלי הכנסתי אותו על זה, ואני כאילו, אני פנאט של ספוטיפיי עוד, אתה יודע, שנים, ואני מכור לזה. כל מה שאני אומר לך שכביזנס, זה ביזנס קשה, והם הולכים לפודקאסטים האלה, כי בסטרימינג הם לוזינג מני. הם עכשיו, לא יודע אם ראיתם, הם שמו שירים שלך אד בלוקר על הווב, אז הפלייר לא עובד.
וואלה.
כי הם דופקים לך דיספליי. שזה בעיניי כאילו, טוב, אם שם אתה
צריך... אני לא מבין, אבל אתה משלם דמי מנוי, מה עוד צריך?
לא, ספוטיפיי יש להם פרימיום משוגע.
באמת?
כן, זה לא נטפליקס שזה תשלם או שאתה לא רואה כלום. רוב המאזינים לספוטיפיי היו, אני חושב עד היום, לא מזמן שקראתי, הם חינמים. הם פשוט מקבלים אודיו אדס ודיספלי אדס.
כמה מנויים יש להם? הם מדווחים?
כן, אני חושב, כן.
יש להם הרבה.
יש להם הרבה, פשוט עם הלייסנסינג רייטס וכל הסיפורים האלה, מה שפופולרי מפסידים עליו כסף, הם עושים עושים כסף על הלונג טייל.
הבנתי.
קיצר, יש להם אתגר מוניטיזציה שהם בסוף יפצחו אותו, ונראה לי צעד פיבוטלי שהם היו חייבים לעשות, זה להגיד, אוקיי, פודקאסטים זה משהו שיכולים אשכרה בקפיטל שיש לנו, לקנות את גימלט, או אפילו ללכת ל-NPR ולקנות איזה אחד מה... לא יודע, איך קוראים להם? מני, פלנט מני וכאלה.
כן.
להגיד, אנחנו רוצים לקנות את זה, שזה נורא קשה, כי משום תחנות רדיו, יש להם דיסטריביושן של ספוטיפיי.
זה ממשלתי, זה לא...
לא, זה NPR זה לא ממשלתי, זה ציבורי. זאת אומרת, אתה יכול לקנות...
ציבורי,
סליחה. אתה יכול ללכת למגישים ולהגיד, בואו, תתפטרו ובואו אליי.
נכון.
קיצר, אני פחות...
זה מעניין שאף אחד עוד לא שם הצעה להאוורד סטרן. האוורד סטרן מחזיק את סיריוס.
אני לא חושב שיש לו קהל כבר כל כך גדול.
מה קרה לך, בן אדם?
אני אומר, סיריוס זה פרינסטול בכמעט כל רכב באמריקה.
כן, אבל אתה מקבל אותו 3 חודשים וזה זה נגמר.
אני לא מכיר...
אני מקבל... האוורד סטרן לדעתי חידשו לו חוזה לו מזמן... על סכום דמיוני, אז
נראה לי ש... אפילו חברות בדעיכה, כמו שאמר לי פעם מישהו...
כן, נכון, אני אמרתי לה.
אמר לי פעם מישהו, אתה יודע מה, מי האנשים שרווחות המשכורות הכי גבוהות בוואלי לפני 5 שנים?
לא.
עובדים של יאו.
כן.
כי החברה הייתה בדעיכה והם שימרו אותם
מכסף. חברות בדעיכה...
מוציאות הון על לשמר טלנט.
כן, הטלנט שהם חושבים שהוא טוב, הם ישרפו עליו את כל כמות המזומנים שיש.
כי יש להם קושי, תבין, יש להם קושי לגייס, אין להם ברנד ואליו.
בטח.
אין להם אקוויטי שעולה.
אבל יש רוויניו.
וגם אין אקוויטי שעולה, אז מבחינתם לשפוך כסף על מישהו שלא יעזוב, גדול מ... היה פעם כתבה לפני 4 שנים על מהנדס, IC, אבל סופר בכיר, זה IC.
בגוגל.
בגוגל, שקיבל 50 מיליון דולר בונוס כשהוא בא לעזוב, משהו כזה. 50 מיליון. 50 מיליון דולר על זה שהוא בא לעזוב, מהנדס. זה מהנדס פנומנלי, שבנה להם משהו בחיפוש, הוא כאילו ברנד. ואז כאילו, היינו, אז עבדתי בסטארט-אפ, וזה היה לנו בחוש, הוא היה מה-600 עובדים הראשונים של גוגל. גם איזה מהנדס מדהים, עבד איתנו אז בכיפי. ואז ישב ואמרנו, מה דה פאק, כאילו, אין... ואז איזה מהנדס לנו אמר לי שאין מהנדס ששווה 50 מיליון. שאתה לא יכול להחליף אותו ב-50, כמו שכל אחד יקבלו מיליון ועשו עבודה טובה. ואז אותו מהנדס בגוגל אומר לי, אומר להם, כמה אתם חושבים שהמניה תיפול אם הבן אדם הזה עוזב?
זה הסיפור.
בוא נגיד, 0.1%.
כן.
שינוי שאתה לא רואה אותו בכלל בהחזקה שלך. הוא אומר, מה זה 0.1% מגוגל? הרבה יותר מ-50 מיליון. זאת אומרת, עצם זה שהם לא רוצים את ה-news to come out, ויגיד לו, תשמע, אולי כן תלך הביתה, קח מלא כסף ותשאר על הפיירול, תסתום את הפה, וכאיכשהו זה מודלף.
תעלה על הגג בהולי.
כן, תעלה על הגג. כשהייתי באמדוקס לפני 4 שנים, אז בתקופה שהייתי שם, הם עשו 2 רכישות של חברות, 2 acquisitions.
תן לי לחש. אחת זה היה הצ'אט הזה עם הרדאר, פרח לי השם שלו מהראש.
לא.
איך קראו לו?
אחד מהם קראו לה קיופס והשנייה קראו לה קריימר. לא משנה, שתיים חברות מעל 300 מיליון דולר היה אקוויזישן, ואני לא הצלחתי להבין את אחת מהאקוויזישנז האלה, כי זה לא נראה, לפחות עד כמה שדיברתי עם האנשים שעבדו שם ב-PMI, זה לא נראה שיש פייפליין של לקוחות או מזומנים שיכול להצדיק מחיר כזה.
כן.
ואז שאלתי איזה מישהו שעבדתי, שהיה VP, אמר לי, שאלתי אותו, מה הסיפור? אז הוא אמר לי, תשמע, המנכ״ל בישיבת בעלי מניות לפני שנה, אמר שאמדוקס תהפוך לפלייר בתחום של דיג'יטל קומרס. שזה בזמנו היה טלפונים סלולריים, רינגטונים, כל הדברים האלה. רק על הדבר הזה שהוא עמד במילה שלו, המניה תעלה יותר ממה שעלתה האקוויזישן הזה. דנדי, זה הסיפור. וזה היה הרציונל. אגב, סיפרתי את הסיפור הזה בדיוק באחד הפרקים הקודמים של גיקונומי, כשעוד הקלטתי, ואז יובל בערב, שהוא היום משקיע שלי, והוא היה בן אדם שהיה אחראי על האקוויזישן הזה אז, בתור Head of Corporate Development באמדוקס, אמר לי שהעסקה הזאת, לא ידעו את זה בשלב ה-PMI, אבל היום, יותר מ10 שנים אחרי, זה הייתה אחד האקוויזישנז הכי רווחיים של אמדוקס אי פעם, מכיוון שמה שהם קנו זה מערכת, שהייתה מחוברת עבור לקוחות של T-Mobile בארצות הברית, הייתה מחוברת לאפ סטור, והיו יכולים לשלם, מי שקנה אייפון והיה עם T-Mobile, יכל לשלם באפ סטור של אפל, דרך חשבון ה-T-Mobile שלו. כמות הכסף שעברה בצינור הזה, שהחברה הזאת הביאה לאמדוקס, הוא יותר ממיליארד דולר לאורך ה10 שנים האחרונות. אז גם הדבר הזה היה שווה יותר. לא משנה, השורה התחתונה היא שמילה של מנכ״ל זה דבר שמזיז...
בחברה ציבורית סיגנלינג של דברים?
סיגנלינג זאת המילה.
זה מדהים. מה המשמעות של זה? שכי יודע כל מיני אלגו ואנשים מספגים.
תשיב, EA, Electronic Arts, הוציאו לפני 10 ימים משחק שנקרא Apex Legends.
כן.
שזה בטל ארינה סטייל פורטנייט. זה בעצם המתחרה הראשון שהם מוציאים לפורטנייט, מאז שפורטנייט התפוצץ.
כן.
המשחק בהשקעה שיווקית של 10 מיליון דולר התמקם במקום הראשון בטוויץ' ועומד שם עד עכשיו. היום היה טורניר, 600,000 קונקרנט ויוארס צפו במשחק הזה. כל הגדולים, נינג'ה, שראוד, טים דה טנק, כל החבר'ה הגדולים עברו לשחק אייפקס לג'נדס. המניה של אלקטרוניק ארטס עלתה מאז הדוחות הרבעוניים ב-25%.
וזה לגמרי יכול להיות פעם.
6 מיליארד דולר.
כן.
6 מיליארד דולר, החברה צמחה בשווי שלה, הדוחות הרבעוניים היו פלופ, המניה נפלה 14%.
זה פאמפ.
4 ימים אחרי זה, 25% למעלה.
כן, זה פאמפ, מכיר את זה.
מה זה? פאמפ?
פאמפ.
לנפח כאילו.
כן, אתה מבין שה... בלנס שיט שלך לא נראה טוב, אתה אומר, טוב, בוא נייצר פה איזשהו הופ, איזשהו זה.
אחי, מה זה הופ?
אתה מוציא מיליון דולר?
זה
דבר אמיתי,
זה באמת מוצר מנצח. אבל...
אתה יכול לראות שיש חודש הרבה מזומן שהם דוחפים להרבה אנשים מפורסמים.
נכון.
ששחקו בזה. ואגב, הם יהיו מתישהו חייבים להפסיק, כי זה לא סקיילבול.
אז הם כבר הפסיקו והודו שהם ממשיכים לשחק את המשחק כי הם נהנים ממנו. וזה היה...
יכול להיות,
תוך חודש נדע. זה לא פורטנייט, עשו 300 מיליון דולר בחצי שנה הראשונה שלהם.
ראיתי אתמול סרט תעודה להשמנה בבריטניה, של ה-BBC. וזה איזה מישהו שהוא... פאק, גנטיקאי.
כן.
אגב, הבנות שלי התחילו להגיד פאק.
פאק.
באיזה גיל?
שלוש.
וואט?
לא יודעת מה זה אומר, פשוט פילה, אבא, פאק. ואז כשמורות איזה, איך אני מגיב? אה, פאק. בעצם לא. זה לא זה.
כשמתם להגיד פורק.
לא, הם אומרות דאק.
לא, דאק זה מצוין.
אמרתי להם, אמרת דאק? אמרתי להם, אמרתי פאק. לא, אמרת דאק. איך עושה דאק? גא, גא, גא. יופי, חשבת. אל תחשב יותר.
תשכחי שזה קרה.
תסתכלי לי פה, תסתכלי על הפנס. אז הוא מראה, בעצם הוא שובר מיתוסים על השמנה. כאילו כמה זה באמת התנהגות וכאלה פה ושם. ואיזה סקשן הכי מעניין? השתלת חרה.
מה זה?
מצולם. דיברנו על זה בכמה פרקים בעבר.
השתלת חרה?
השתלת חרה.
מה, צורה מגוף אחר?
תקשיב, מסתבר.
רוביום יותר טוב?
עכשיו, אתה יודע, אחרי שדיברת על זה, עכשיו ראיתי זה וכאילו הוא היה את זה.
מה, חשבת שצחקתי אז?
הם פותחים בטן בשביל זה, או שהוא דרך
התחת? אפשר דרך התחת, אפשר לבלוע כדורים, שזה דרך
זה נמס לך בפה. והחרה שהם מביאים...
מאנשים לין.
תקשיבו, רגע.
אתה אומר, זה מיקרוביום, זה פשוט...
מהסערה?
קיבלתי את ההתראה על הסערה, אנחנו צריכים להתחיל לסגור, כי...
יכול שזה הפרק האחרון איתכם.
נכון, רוחות. לוקיישן של מעל 1,000 פיט, היל זה בוב 1,000 פיט.
זה איפה שאני גם.
כן, רוחות של 60 מייל פר אבו.
100 קמש.
כן, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נסגור פה, כי אני בכל זאת רוצה להגיע בחיים הביתה.
רגע, אולי תלוי את זה מהווי-פיי.
אני מעלה את זה פה, אני אעלה עכשיו את הפרק.
עכשיו כמו כל סדרה טובה, עכשיו יש כתובית שחורה ואומרת,
לזכרם
של...
In memoriam.
כן. כן, זה היה נחמד, חבר'ה, הייתם
נהנתים. במותם ציבו לנו את הליכודניקים החדשים.
כן, תודה שהוצאתם אותי מהבית, כמו שאומרים.
כן,
זה היה שווה. אבל תשמע, אני אגיד לך, תזדרו, פה זה לא יהיה נורא.
כן.
ב-280.
ארוחות.
אולי ניסה ל-101?
לא.
כן, 101 אין לך ארוחות כאלה.
לא.
למה? אין פקוק, אין כלום. זה גם מאותה הזמן, אני עושה לך כל הזמן.
בוא ניסה ל-101, למה אתה ככה?
טוב, אם אתה עושה מטה בשביל תיסום הנתיב המרכזי.
רק שאני מבין, 60 מייל לשעה מזיז לך את האוטו על הכביש?
כן.
בטח.
אני לא יודע.
בוודאות זה הולך לזיז לך את האוטו, פשוט תחזיקו דגע טוב, ואל תהיה לנתיב הקצי.
כן, כן. לרוחות של 100 מייל בשעה, קודם כל זה עוקר עצים.
וואלה.
בוא נסתכל שנייה, חוצה רגע.
אני לא יודע אם זה יתחיל עכשיו או שזה יתחיל בלילה, אמרו שזה מתחיל ב-10, כמעט שזה 10.
אני חושב
שהאמריקאים מדהים
על
התראות.
אצלי גם יש את כל
המנורות
האלה
שתלויות. שמע, פעם קודמת שהיה את הדבר הזה, אצלי זה הוריד חצי מהעץ.
כן, יש מצב שאתה
אומר.
כן, ולפני שבוע שהיה משהו פחות מזה, זה תלש לי את הכיסוי של ה...
של הג'קוזי?
לא, לא של הג'קוזי. של הברביקיו. אז אנחנו נגיד שלום, נעמתם לנו. דורון, תגיד שלום.
ביי חברים, תתפקדו לליכוד.
ואל תהיו על הספקטרום.